טוב, אוקיי, אז השאלה, אני מזכיר לכם, הייתה, בוא תראה לי שיש תורה מהשמיים. אני אומר, אתה יכול להפוך את זה לכמה נופחים שאתה רוצה, אם יש תורה מהשמיים, אז אני מכן מאמין, אני לא מאמין תורה מהשמיים, תסביר לי מה זה תורה מהשמיים. באופן כללי הנושא זה תורה מהשמיים, כן, מי רוצה לדבר? לעומת ההתלהבות בפעם הקודמת, יש איזו התדרדרות, מה, הייתי אומר.
תשאל לי איך אין תשיבות, ומי רוצה לדבר, תהילה שזה.
רגע, למה, מה קורה? מה, זה שכנות שאלה קשה? לא, אני
חסר. אני רואה שיש תשיבות, אבל...
דין מאוד, אני... רגע, בוא, הנה, אחד הכין, אתה הכנת, מי עוד הכין?
הכנתי.
לא, מי רוצה לדבר? בוא נלך לעשות, מי רוצה לדבר? כן. אתה דיברת כבר פעם? לא, שאלה זה לא נקרא, דבר שאני אתן תשובה מלאה, עוד לא, אז יותר ניתן לך. מי עוד? אתה לא דיברת עוד?
לא.
לא דיברת. אתה רק רוצה לדבר? אתה דיברת כבר, לא?
האמת שגם אני
רוצה לדבר. מצוין, טוב, אז בוא נתחיל איתך. בסדר, מצוין, אז יש פה אלפי מועמדים. מצב ממש... מצב נפלא, כן. איך קוראים לו?
שלום אביחי.
שלום
אביחי.
שלום.
מה שייך... לא הולך להוכיח את זה ככה באופן ודאי, אבל אני הולך לעשות, להגיד שזה מה שנקרא מאוד הגיוני שזה תורה מהשמיים. זה לא מוכח ודאי, אבל זה יצא מאוד הגיוני. עם ישראל הוא כבר קיים 3,000 שנה בערך, ולא יותר מכל עם אחר שקיים עד עכשיו עלי אדמות. ההיסטוריה שלו לא מלבבת יותר מדי, רוב זמנו בגלות, מלא בצרות. כלומר שהדבר היחיד ששמר עליו בזמן הזה זה התורה שלו. ברגע שאתה ראית שמישהו עזב את המצוות של היהדות, התבולל ונעלם. ובעצם כל עוד עם ישראל שמר על התורה והמצוות, אז הוא המשיך להתקיים במערך ההיסטוריה. וגם בנוסף לזה רואים פתאום שהעם הזה התחיל לקום לתחייה. בעצם דבר שגם מתאים למקורות. הוא אומר, אם אני בא ותופס משהו אלוקי, דבר אלוקי זה רק דבר שהוא נצחי וטוב. זה בשבילי ככה אלוקי. אני בא ומסתכל על התורה, על מה בריקה, על עם ישראל, ומה שהחזיק אותו שזה התורה. ואני רואה בעצם שזה דבר נצחי, כי אם זה עובדה שמאז שהוא קם הוא ממשיך להתקיים. למרות שהתנאים לקיום היו בלתי אפשריים, כל עם אחר מזמן... נכחת ברגע שהתפרט לו הלאומיות שלו, וגם אני רואה שזה עם הכי מוסרי בעולם, אדם שמתנהג בצורה הרבה יותר טובה מכל השאר, ורואים באיך כל ההיסטוריה שלו, איך הוא פיתח את העולם, גם אפילו שהוא היה בגלות, פיתח את העולם ורק הוסיף לדברים טובים. ומפה אני משיג בצורה הגיונית שזה גם התורה הזאת, שהחוקים האלה מלוקים, כי הם גם טובים ומוסריים וגם נצחיים. לא חכה ודאית, אבל זה מאוד הגיוני.
כן. תגיד לי מה אתה רוצה שיש לדבר איתך.
מה זה אלוקים?
אלוקים בשבילי, זה נצחי וטוב. זה ההגדרה שהייתי נותן את זה לעם.
אני חושב שמה שצרופה מקרים בנוגע לאיך שיש עם מצליח לשרוד, זה לא מראה לי את הקשר בין תורה מן השמיים, או יכול להיות שיש בתורה איזשהו סוד מיסטי שבכלל לא אפילו גם לא סוד מיסטי, פשוט זה משהו הגיוני שפשוט מפעיל את עם ישראל לדורות. אז לא מסביר לי איך זה יכול להיות תורה מן השמיים. בכלל, אני לא הבנתי מה זה תורה מן השמיים.
כי הקדשת תורה מהשמיים, זאת אומרת שאלוהים נתן לך. עכשיו, למה הוא אומר, נראה, מכיוון שהקדשת היא לאלוקים, זה נצחי וטוב, ואני רואה שעם ישראל, כל עוד מקיים את התורה הזאת, שניתנה לפי האלוקים, מה שאני מאמין, אז הוא ממשיך באמת להתקיים בצורה הנצחית, והוא גם יהיה אדם יותר טוב. אני רואה שברגע שבאדם בא ועוזב את אותה תורה, נעלם מהר מאוד מהעם היהודי, נמחד, נעלם, ובנוסף לזה גם בדרך כלל יש התדרדרות מוסרית. בני אדם ברובם, אלה שעזבו את היהדות, לא היו אנשים מוסרים יותר על המידה.
מצד שני, אני יכול לבוא ולהראות לך שיש פה עכשיו קבוצה עצומה של אנשים מוסרים יותר על המידה והם לא מקוברים לתורה. דבר ראשון, דבר שני, אני יכול גם לבוא ולהגיד לך שאנשים שדווקא לא מוסרים, שהלכו ללמוד את התורה, לא היה להם ההתעלות, אלא גם היה להם התדרדרות מוסרית.
אנשים שעמדו תורה והיה להם הידרדרות מוסרית?
היה להם הידרדרות מוסרית.
לך מה על מקרה קודם, יותר פשוט.
אומר ככה, אם אתה מדבר על הדור שעמד ואיך כל ההיסטוריה, מה שאומר נכון ב-100%, מי שעזב את היהדות, גם ירד בחייה מוסרית וגם נעלם העם היהודי. הדור שלנו, דור מאוד מיוחד, אם תקרא מה שכמה אמר, הדור של הרב קוק, זה מפרט את זה עכשיו, שם בדיוק, למה, מה הסיבות בדיוק שהדור הזה, מה הוא שונה מהדורות הקודמים, ולכן הוא משיקע באופן מהותי, הוא שונה לגמרי מכל הדורות שהיו עד עכשיו. להיכנס לזה באופן מוכן, לענות את השאלה באופן...
אתה שואל אותי? אתה עושה מה שאתה רוצה, הכל חופשי פה. מה שאתה חושב שצריך לעשות, אתה עושה?
זה ייכנס למאמר הדור, אז...
אתה רוצה לתגע.
זה זה ענה לך?
כן, ומה זה בעצם אלוהים ענה לך? כאילו יד נעלם את זרקה איזה קלף על לאופות
משה רבנו? ניתן לעם ישראל חוקים שניתנו לעם ישראל, תעשה את זה ואת זה ואת זה. עכשיו, אני רואה שקודם מקיימים אותם, יש את הקטעונים של נצחי ואתו. ואכן זה נראה לי אלוקי, זה הקטעון של אלוקי. אתה?
טוב, קודם כל, זה שקיימים את הדת היהודי עד היום, זה לא משהו שדווקא מראה על משהו אלוקי. זה פשוט בדת כתוב שהדת הוא קשור גם לארץ, ולכן עד היום, כאילו, למה חזרנו לארץ, זה לא חייב להיות דווקא משהו של אלוקי, וזה מראה על נצחיות וזה דווקא אלוקי. זה פשוט בדת כתוב שיש לנו ארץ ושנחזור אליו. אז לכן, מאמינים גם בדת וגם בארץ. זה כל מה שאני יודע, זה הדת היחידה שקשורה גם לארץ מסוימת. אז לכן זה מה שהחזיר אותנו, וגם מתי שחזרנו היה, זה היה עידן שעשרות אומות חזרו וקיבלו כאילו ארצות מסוימות. אז זה לא דווקא משהו אלוקי שהחזרנו למקורות ודברים כאלה, כאילו יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא מראה לי דווקא הוכחה.
ואת רואה איך הדת הזה לפני 2000 שנה?
היא אמרה איזה משהו די הגיוני, אתה מאמין בדת, אתה מאמין בארץ, אם בעוד 2000 שנה יהיה את שניהם, אז בסדר, יאללה, כאילו, זה לא משהו שמראה על...
זאת אומרת, צירוף מקרים מאוד הזוי שלפני 2000 שנה,
זה, לדעתי זה לא מאוד הזוי.
ולהגיד שיהיה גאולה, למרות שהעם...
איזה גאולה? מי רואה גאולה? אני רואה שחזרנו לארץ מסוים, זה לא גאולה.
בואי, אני מגדיר אותה גאולה. כן, חזרה לאומית. אוקיי, שכה זה ככה, חזרה לאומית יש. אחרי ש2000 שנה היית בגלות כל עם אחר, ואין שום עם שאתה יכול לבוא ולהצביע עליו שהיה לאום, התפרק מהלאומיות שלו, פוזר בכל העמים.
נכון, אבל גם...
ובכל זאת חזר אחרי זה להיות עם ולא נעלם.
מעבר
לא זה... לא רק כי הוא לא נעלם, אלא שהוא חזר ללאומיות הקודם שלו, ואת זה נכתב בתורה לפני 2000 שנה. אתה יכול להגיד צירוף מקרים הזוי, אבל שמע, לכן אמרתי, זה לא ודאי, כאילו אין אפשרות, אבל זה נשמע מאוד הגיוני.
זהו, נעלמתם דום.
כל ההוכחה שלך בנויה על זה שאנחנו בעצם נשארנו בגלות, ומה ששמענו זה התורה, אבל רואים ב100 שנה האחרונות שהיה את תהליך החילון, פתאום אנחנו תוך 60 שנה במדינה, ותכלס מי שעשה את זה החילונים. אז אני חושב, אולי התורה שמרה עלינו בגלות, אבל אם היינו נהיים חילונים, אז אולי גם לפני 2000 שנה היה לנו...
שמעתי את הסוף?
נאמר, מה שכל... כל מה שמוכיח ב100 שנה האחרונות זה שהחילונים אולי זה יותר טוב מהיהדות, בגלל שמרגע שנהיו חילונים תוך כמה עשרות שנים נהייתה לנו ארץ, מדינה, אולי זה רק שמר עלינו, אבל באמת החילון זה יותר טוב.
אתה מדבר על התחייה הלאומית. כן, שמבחינה הזאת התחייה הלאומית היא בעת נעשתה לחילונים, כי עולם הכל יש פשוט לקח את זה, והיום אנחנו רואים שבאמת מכיוון שהם לא מחוברים לקודש דבר התמוסס, כי כל הבסיס שהם היה בעצם מקלט בטוח, הם היו יהודים, ניסו להתבולל בכל העולם וסבתא שלו, ולא הלך...
זה מקלט בטוח, אנחנו אחת המדינות הכי חזקות
בעולם. בכל מקום שהם ניסו לבוא ולהתבולל בו, לא הלך להם. יש את ההסברים של זה, למה לא הלך להם, תמיד הגויים ירקו אותם החוצה, עד שבסוף אמרו טוב, אין ברירה, והשואה מאוד חזקה את זה, חייבים לעלות לארץ ישראל. ומכיוון שהם לא הקשורים לקודש ולא ראו באיזה שום אידיאל גדול ועליון בהמשך, אז ככל שעבר הזמן משיקה רק שני שעות ואושוויץ התקיירו קצת, ועם אלה ככה התחילו לתרוע פוסט ציונות, ומעט לאט באמת מרגיד ככה נוציא את הדאטינג פה, אני לא יודע כמה ישר מהם היהודי בארצו.
לא יודע, אני רואה שמדינת ישראל כרגע היא בין החזקות בעולם. לא כל כך... בסדר.
טוב, בוא נעצור פה רגע. טוב, בסדר, הלו. בסדר. בוא נגיד לתשובה, לשאלה האחרונה היית יכול לענות יותר טוב. חוץ לזה, הייתה לך תשובה ממש טובה. אני אסביר לך למה היא טובה. עוד פעם, אני לא בהכרח מסכים למה שאמרת, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, אני... בוא נגיד, לכם אני אומר שלהגדיר את אלוהים בתור נצחי וטוב זה מאוד מסוכן. זאת אומרת, בוא נתחיל מזה שבתור הגדרה זה ודאי לא נכון. אני אומר, לצורך הדיון זה בסדר. התשובה שלך הייתה בסדר גמור. אני אומר, אני לא הייתי מקבל, שלא תבינו שאני מסכים עם המילים שאמרת, כי המילים שאמרת הן מסוכנות, בוא נגיד ככה, אבל בתור הסברה החוצה, אז אתה יכול להגיד אותם, אבל בגדול זה, לא, זה ממש מסוכן מה שעשית, זאת אומרת, אלוהים זה נצחי וטוב וזהו, והדבקת בזה. קודם כל זה הייתה תשובה טובה מאוד, למה הייתה תשובה? היא בדיוק עבדת לפי הכללים, הגדרת לך משהו, נשארת דבוק אליו, בלי, לא, לא, לא נתת למשך ימין ושמאל, הגנת על, על התזה שלך, הגנת יפה מאוד, היה בסדר גמור, אז מה הוא אמר? הוא אמר, זה הגיוני. נכון שהוא הכניס פה הרבה, עוד פעם, עניינית, יש פה הרבה דברים שהם, בוא נגיד, אתה לא יכול להגיד אותם בתור שיעור תורה, כי זה הם, נגיד, מאוד לא מדויקים. למשל, הוא, היה לו הנחה מובלעת, שקצת איך קוראים לו, ניסה פה להוציא ממנו, כן? היה לו הנחה מובלעת שאם משהו הוא, קרא לזה, אל-טבעי, זה אומר שהוא אלוהי והוא ניתן מהשמיים, והוא הגדיר פה שעם ישראל מבטא מציאות שהיא נצחית וטובה, ועם אלה זה, זה ניתן משאבים וזהו. אז בסדר גם אומר עוד פעם, בתור תשובה זה תשובה בסדר גמור, ממש טובה. זאת אומרת, עבדת יפה, לקחת עיקרון, נדבקת אליו, הסברת אותו יפה, הגנת עליו נכון, וזהו, היה בסדר גמור. אז לכן אני אומר, זו תשובה מצוינת, זאת אומרת, התשובה בסדר גמור. עוד פעם, אני, זה לא התשובה שלי, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, אמרתי, התשובה שלי היא לא התשובה היחידה האפשרית, או התשובות שלי. בדיוק זה מה שרציתי, זו תשובה מצוינת, בתור, זה בן אדם שיפנים לצורך העניין את, ה, את העיקרון. אני אומר עוד פעם, אני לא מקבל את ההגדרות, אבל זה לא משנה אם אני אקבל את ההגדרות או לא, כי בתור תשובה זו תשובה טובה. יכול להיות שאחרי זה, זה היה מתפתח את זה, שהוא אמר, טוב, אלוהים זה לא בדיוק נצחי וטוב, אלא זה משהו אחר וכו', הוא היה מסביר את זה יותר טוב. אז זהו, אופי כללי, אתה הגדרת יפה מאוד, אמרת שתורה מהשמיים כי עם ישראל קיים יותר, הוא ממשיך להתקיים. אלוהים נצחי, הגדרה שלי ואלוהי זה נצחי וטוב, וזהו, עכשיו שאלו אותך מה זה תורה מהשמיים? אמרת, נצחי, נדבקת, נדבקת להגדרה שלך וסירבת לצאת תחתית, וזה בסדר גמור. לגבי מה ששאלו אותך פה, מה?
להגיד לי למה זה
טוב להגדיר? א', אסור להגדיר את אלוהים, זה כבר טעות. ב', אלוהים הוא לא רק נצחי וטוב, גם אל קנה וזוהם, ואל חנון ורחום, הוא המון דברים. אז זה לא נכון, זאת אומרת, הנצחי וטוב זה, אם כבר, אז אתה יכול להגיד שזה חלק מהקריטריונים לדעת איפה נמצאת המגמה האלוהית. אתה מצפה מהמגמה האלוהית שהיא תהיה נצחית וטובה. אבל זה לא אלוהים עצמו, זאת אומרת, אתה מצפה מהמגמה האלוהית שהיא תוותר. עכשיו, נכון שהיו יכולים להתקיף אותך עוד פעם. אתה אומר שעם ישראל מתקיים יותר טוב, גם קוקודילים מתקדמים הרבה זמן, אז מה, אז הם אלוהים? זאת אומרת, זה לא... יש פה המון, המון הנחות יסוד מובלעות, שזה שעם ישראל מתקיים לצורך העניין בצורה לא רציונלית, אז זה אומר שזה אלוהי. החלק של הקיום, נגיד, יש הרבה יותר קל להוכיח, החלק של הטוב, לא יודע אם כדאי להתחלף עם היהודים, ב-2000 שנה האחרונות. לא ברור לי כמה זה טוב, אתה מבין? זאת אומרת, בוא נגיד, התיאוריה הנוצרית אומרת בדיוק את הדבר בלי הטוב. היא אומרת, עם ישראל, הקיום שלו נצחי, בתור עונש של אלוהים מתמשך. זאת אומרת, כיוון שהם לא קיבלו את האלוהות, את המשיחיות של הנביא, של המשיח, אז ממילא עכשיו הם ננשו לדורי דורות, ואת הקיום שלהם, הם מקבלים את הקיום וחולקים על ה... על הסיבות לקיום, ובוא נגיד שההיסטוריה הפשטנית היא בצד שלהם, לא בצד שלהם. אני לא היה הכי תענוג להיות יהודי ב-2000 שנה האחרונות.
לא התכוונתי שיהיה טוב ליהודי. התכוונתי שום מבחינה מוסרית.
נכון, נכון. אמרת את זה, אבל מישהו אומר לך, מה כל כך טוב? מה...
יהודי תראה אותם מבחינה מוסרית, הם הרבה פחות גנבים.
תקשיב, חמוד. אני אומר עוד פעם, בגדול התשובה שלך טובה, אז לא צריך להגן עליה. אני אומר, בפרטים עצמם אפשר להתווכח איתך. זאת אומרת, זה לא... לא כל כך קל להוכיח שיהודים יותר מוסריים והכל, צריך קצת לעבוד יותר קשה בשביל להוכיח את זה, מה שעוד פעם יצא חברת היסמנים הזאת, תאמין, אז זה לא בעיה, אתה יכול לזרוק את כל ה... נקרא לזה, את כל הדעות הקדומות שלך, ואף אחד לא צועק עליך, אבל אף אחד לא היה מקבל כל כך מפשטות שיהדות כל כך טובה, ומי שלומד אותה כל כך טוב, זה לא... לא שזה, אני מסכים איתך, אבל אני אומר, זה הלך פה חלה קצת. אבל בגדול התשובה שלך הייתה בסדר גמור. טוב, עוד תשובה. כן, מי עוד רוצה לענות? מי עוד היה שם מישהו? אתה, תביר. נו, קדימה. נו, תביר. איך קוראים לו?
טוב, אז ככה, יש ארבעה עולמות
בקבלה, שבעצם עולם זה איזשהו סדר חוקי מסוים, ויש ארבע מדרגות של עולמות. הראשון זה עולם העשייה, שזה בעצם החיים המציאותיים שלנו כאן, איפה שאנחנו נמצאים מבחינה חומרית. מעל זה קיים את עולם היצירה, שהוא בעצם המלאכים, החוקים שהם בעצם מנהיגים את כל הצורת התנהגות של העולם שלנו פה, של עולם העשייה. מעל זה קיים את עולם הבריאה, שזה בעצם איזשהו משהו אחד, שהוא מגדיר את כל החוקים שמשפיעים על העולם, על עולם העשייה. בעצם ברגע שמשנים אותו מעט, אז כל העולם יכול להשתנות. מעל זה קיים את עולם האצילות, שזה בעצם המקום שכאילו זה בעצם הקדוש ברוך הוא, שהוא זה הוא זה שמחליט על עולם הבריאה הזה. עכשיו עולם האצילות, שהוא הכי גבוה, הוא פחות קריטי להבנת העניין שלנו, אבל בעצם שלושה העולמות האלה מגלמים בעצם שלושה מושגים שאותם אנחנו צריכים לבאר, שזה ארץ, תורה ושמיים. אז בעצם באופן מובן ביותר, עולם העשייה זה מה שאנחנו מכנים אותו ארץ. כאילו פה איפה שאנחנו נמצאים, העולם החומרי הזה, העולם שאנחנו מתקיימים בו, שאנחנו חיים בו. ומעל זה קיים את עולם היצירה. עולם היצירה בעצם זה איזשהם חוקים מוסריים, חוקים אידיאליים, שהם אלה שקובעים מה לעשות, ובזה בעצם התורה. התורה היא חוקים, היא בעצם מוסר מסוים שמתווה לנו איזושהי דרך נכונה שבה אנחנו יכולים להתקיים בצורה הכי טובה ובצורה הכי אידיאלית בעולם העשייה, בארץ. מעל זה קיים המושג הזה שכאילו בעולם הבריאה זה בעצם המושג הזה שמיים. עכשיו המושג שמיים צריך קצת יותר ביאור, כי למה בעצם קוראים לזה שמיים? שמיים זה, כשמסתכלים עליו, בעצם זה מבטא משהו שהוא אינסופי, הוא בלתי מוגבל, וגם ככל שננסה להבין יותר ולחקור יותר, כל הזמן ממשיכים לגלות עוד דברים. זאת אומרת, גם ההבנה שלנו בזה היא רק חלקי קטן מכל הזה. וזה הביטוי הגשמי של זה, ובעצם הביטוי הרוחני של זה, זה בעצם אותו דבר, איזשהו מין מקור מסוים, שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו, ואנחנו לא יכולים לדעת עליו הכל, והוא באמת אינסופי. וכל המקור, והכל זה מאיזשהו מקור אחד שאנחנו מכנים אותו בשם שמיים. יוצא שעולם הבריאה שאמרנו שהוא זה שקובע את המהות של עולם היצירה, שזה בעצם החוקים. אז אותו דבר, בעצם השמיים הם אלה שקובעים את הצורת התבטאות של החוקים האלה כמו שמתבטאים בתורה. וזה בעצם הכוונה בתורה מהשמיים. זאת אומרת, התורה היא נובעת מעצם ההגדרה של מה זה שמיים. וזהו.
כן. חוץ מהבתי ההלם שלכם, יש שרוצה לשאול איזו שאלה?
כן.
לא הבנתי כל כך, זה מוכיח שהתורה
מהשמיים,
כל מה
שאמרתי. טוב, ניסיתי להסביר כאילו מה זאת אומרת שהתורה מהשמיים. זה לא ש... שאומרים הביטוי תורה מהשמיים, אני מבין את זה, לא שהקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו את הזה, אלא ממה נובעת התורה? מהשמיים. אז הסברתי בעצם מה זה התורה, ומעל זה, מה המקור הזה של המילה שמיים, זאת אומרת, מה זה מבטא. והסברתי איך שבעצם מאותם השמיים, שזה בעצם כאילו מקור אחד שממנו מתפרטים כל חוקי המציאות, אז בעצם ההתפרטות של חוקי המציאות האלה, החוקים הללו הם התורה, ולכן התורה היא מהשמיים.
איך אני יודע שהם באמת יתנו לי מאיזה דבר עליון ולא...
אז זה מה שאני מנסה להסביר לך, שאומרים מהשמיים זה לא תורה מהקדוש ברוך הוא, אלא שזה נובע מאיזשהו משהו אחד שמגדיר אותו. יש גם מקום לדון על כאילו מאיפה אנחנו יודעים שעולם הבריאה הזה הוא דווקא מהצילות, זאת אומרת שדווקא השמיים האלה זה נובע מהקדוש ברוך הוא, והוא זה שהחליט על זה ונתן לזה את הכיוון הנכון. בסדר, אבל זה לא בדיוק הייתה השאלה. כן.
אתה כאילו חילקת את העולם שאנחנו נמצאים פה לארבע חלקים. עכשיו, כן, אמרת עולם עשייה, יצירה, בריאה ואז צילות, נכון? א', אנחנו לא יודעים ממה אתה מדבר, כאילו, על מה אתה סובר שבאמת זה מחולק, אולי הכל זה דבר אחד. כאילו, אני מבין מה שאתה מנסה לעשות, זה באמת שמיים כל זה, אבל
אני לא מתכוון שהעולם הזה עכשיו פה, זה יש בו ארבע, זה עולם הוא, זה איזשהו רובד, זאת אומרת, זה אוסף של חוקים, הסברתי זה גם מההתחלה. אז כמו שאתה נגיד אומר, עולם הכדורסל, זה, מה זאת אומרת עולם הכדורסל? הכוונה היא שזה שם, כאילו, אתה הולך לחנות שנקראת עולם הכדורסל, הכל שם זה כדורסל, הכל שם מסביב, השחקנים והכדורים והחתימות והחולצות. אותו דבר, כאילו, שאני מדבר, עולם העשייה זה ממש העולם העשוי, זאת אומרת, איך שהוא מתפרט אלינו בחומר. ואיך שזה מופיע אלינו, וכשאני מתקדם למעלה, אז עולם היצירה, זה מה שסברתי, שזה כאילו רובד כזה של חוקים, שזה החוקים שהם מבטאים, שהם מחליטים איך יתבטא בעצם העולם, העולם העשייה.
יש סבבה, חוקים מהשמיים, אבל מה קשר בין התורה לחוקים האלה מהשמיים?
זה מה שאני טוען, שהחוקים, אותם החוקים הם התורה.
לא הבנתי מה הקשר בין החוקים האלה לתורה.
החוקים שמסדרים את המציאות, את המציאות שאנחנו חיים בה, ממש, זה התורה.
מאיפה אתה מביא את זה?
מאיפה אני מביא את זה שזה התורה? שנייה אחת. אין לי על זה שום. לא, כרגע אין לי על זה שום. כן.
אתה מדבר מלא באוויר ואנחנו מחפשים תכלס, כן? אתה יכול להגיד לי כל מיני דברים שקראת באיזה קבלה. מבחינתי זה הארי פוטר. ואיפה אני יודע שיש גם אולי יש 7 עולמות ו-20 עולמות ואולי גם יש עולם אחד.
יכול להיות במיני.
אז נגיד ונגיד שזה נכון. יש 4 עולמות. אוקיי, עכשיו עשית מין אנלוגיה כזאת שזה נובע מזה, אז ככה גם תורה נובעת מן השמיים. כאילו יכולת גם להגיד, הנה, כמו שהשולחן נובע מהנגר, ככה התורה נובעת מהשמיים. מי אמר שההקבלה הזאת היא נכונה? ונגיד שיש 4 מנות וזה נכון, מי אמר שדווקא ההקבלה הזאת היא נכונה?
כי ההקבלה הזאת היא באמת הרבה יותר הגיונית ומבחינה מסודרת, מאשר להגיד שהנגר, בגלל שהנגר, השולחן נובע מהנגר, אז התורה נובעת משהו.
זה הגיוני בדיוק כמו להגיד, הנגר עשה את השולחן, אז ככה השמיים עשו את התורה.
אבל זה לא מה שאמרתי, לא אמרתי שהשמיים עשו את התורה.
מה?
לא אמרתי שהשמיים עשו את התורה.
שהתורה נובעה מהשמיים, סליחה.
שמעצם הגדרת מה זה שמיים...
טוב, ברק, בוא נעצור פה רגע, תראה. א', מאיפה לקחת את העובדות האלה? לא מדבר על העולמות, אני לא יודע אם אני יודע מאיפה לקחת, אבל איפה עשית את ההקבלה של שמיים זה בריאה ותורה זה יצירה? אני לא יודע איפה המצאת את זה.
כאילו, אני זוכר שאמרנו שיצירה זה כאילו...
זה עולם האידיאלים, זה נכון.
זה עולם האידיאלים, שזה בעצם החוקים שמסדרים את ה...
כן, אבל אני אגיד לך, ההקבלה שלך היא לא נכונה בקטע שאתה חושב שהתורה זה החוקים שסודרים. זאת אומרת, אתה חיברת פה, בוא נגיד, וורד חרדי עם השיעור שלי, ועשית סלט, כי התורה זה לא החוקים, זאת אומרת, התורה היא כוללת גם את החוקים, אבל התורה קדמה לעולם, זאת אומרת, התורה היא קודמת לבריאה אפילו, זאת אומרת, זה ודאי שזה לא... אומר, האנלוגיה שלך פשוט לא נכונה, זאת אומרת, אני מבין ממה זה נובע, כי אתה הבנת שהתורה היא כל החוקים, ועולם היצירה זה כל האידיאלים, כמה שמלן שזה התורה, ממילא השמיים זה מה שמעליה. אז אני אומר, זה לא נכון פשוט, זאת אומרת, זה הקטנה של התורה, התורה היא הרבה יותר מה שזה, עולם היצירה זה עולם המלאכים, זה כבר אידיאלים בפועל, התורה היא תורה קדמה לעולם, היא כל הבריאה והכל זה נובלות תורה של מעלה, זאת אומרת, זה לא נכון דבר ראשון, עניינית. עכשיו, זה לא משנה אם זה נכון או לא, בהקשר שלנו פה, לא לגמרי זה משנה אם זה נכון או לא, כי אמרתי, זה לא, פה אנחנו לומדים לסדר את המחשבה, אז גם אם איך זה טעות נקודתית, אז אני אומר את זה בשביל החבר'ה, לא, שלא יחשבו שאני מסכים עם מה שאמרת, למרות שאני אומר, זה לא הבעיה שלי. הבעיה שלי זה מה שאמר הבחור האחרון פה. תראה, נכון שאחת השיטות זה לשבור סטיגמות, וזה מה שצריך לעשות, אבל צריך לעשות את זה בצורה שה... העקרונות שאתה אומר אותם, כמו שאמרנו, העקרונות שאתה מתחיל מהם, הם צריכים להיות או מקובלים או נשמעים טוב. זה, בדיוק כמו שאמר לך, זה מיסטיקה גמורה, זאת אומרת, זה... תראה, יש אנשים שנכנסים להלם ממיסטיקה כזאת, וזה משפיע עליהם, באמת. אבל, בוא נגיד, בתור מה שנקרא הפתרון הקלאסי, זה לא פתרון קלאסי. זאת אומרת, רוב האנשים, אתה מבין, אחרי שהם מתאוששים מההלם, אז הם יגידו לך מה שהבחור הזה אמר, תשמע, אתה מספר לנו פה סיפורי סבתא, זאת אומרת, מי, מה, איפה? תגיד לי תורה מהשמיים, אתה מבין? אז לכן אני אומר, זה... הרעיון הכללי, הקונספציה הכללית הייתה בסדר. אבל הביצוע הוא היה מיסטי מדי, זאת אומרת, זה אתה לא יכול. אתה יכול להשתמש קצת במיסטיקה, אתה יכול להגיד דברים, התורה היא מיסטית בסוף, אין מה לעשות, זאת אומרת, מה לעשות, אתה מתפלל והדברים זזים בעולם, זה לא עובד עם תוריה, זה עובד אחרת. אז התורה היא ודאי יש בה צד מיסטי, אבל אתה לא יכול להגיד רק צד מיסטי כזה, זה לא מספיק. קיצור, צריך הרבה יותר עובדות, ואז אתה יכול לחבר קצת מיסטיקה, ולא המון מיסטיקה וקצת עובדות, בסדר? טוב, מי עוד רוצה לדבר? היה עוד כמה שהצביעו קודם. לא, מה, תפחדים? אני דווקא, הנה, הוא אמרתי שיש לך שאתה טובה. אולי זה אחד כן, אחד לא, עכשיו זה יהיה חצי טובה. מי? אתה רוצה לדבר? מה, אתם השיווק שלו? אתם משווקים אותו? טוב, בסדר, נו, יאללה. שיווקתם, שיווקתם, איך קוראים לו? נו, קדימה. איך? עקיבא. עקיבא.
אז אני בעצם עכשיו הולך להכריח שכל זה אלוהים, אז...
מה, מה לא שמעתי?
אני הולך להכריח שיש אלוקים.
כן.
ושהוא הביא לנו את התורה, ו...
משימה קלה, בהתחשב בזה שכבר 4,000 שנה אף אחד לא הצליח.
שם רואים באמת ש... ש600,000 אנשים היו מנוכחים למעמד של מעמד הר סיני, הרבה אפקטים, ברקים, וזה דברים טבעיים, על טבעיים, דבר שלא יכול, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. זה הגיוני שבן אדם, בן תמותה, מרגל משהו כזה. לכן אנחנו רואים שיש באמת איזו גישות, לא יודע שאני לא יודע איך להגדיר את זה, אפילו משהו מעל כולנו, שאנחנו מכירים, לא יודעים מה זה. והוא הביא בעצם את החוקים, מספר חוקים של התורה. ובאמת רואים שזה גם חוקים טובים, למה, ושזה אלוקים טובים, כי רואים בעצם מה לאן מתקדם העולם, מה הכיוון של העולם, בכיוון טוב. ובגלל שאנחנו רואים שני הדברים האלה, אנחנו יודעים שהחוקים האלה טובים, והם נכונים, כי לא הגיוני ש600,000 בני אדם שיקרו לבנים שלהם, והם שיקרו לבנים שלהם, וכל אחד בהמשך עד סוף הדורות, עד שזה הגיע אלינו. אז מכאן מוכרח ש... בטוח היה מעמד כזה, בטוח היה כוח על-טבעי שהביא לנו חוקים מסוימים, שבאמת רואים שהעולם מתקדם והעולם נהיה יותר טוב, ו...
כן.
איפה ההוכחה שיש אליהם?
שהיה מעמד על-טבעי שלא יכול להיות שבן אדם ארגן את זה. יש איזה כוח עליון שארגן את הדבר הזה. וזה מחייב שיש כוח עליון, אני לא יודע איך להגיד אלוהים, אבל אלוקים, אבל זה...
לא יודע, זה לא הגדרת שכוח עליון עשה משהו לפני הרבה זמן, אולי את זה אפשר להוכיח. א', זה לא, אני לא אומר אלוהים, אני לא אכנס אפילו להגדרה שלך לזה שיש תורה מן השמה, אני אפילו מתחיל להגדרה הראשונה שלך, אני לא חושב.
אל תהיו פלספנים עכשיו, תנו לו לדבר שיעור, זאת אומרת, אל תהיו חכמולוגים שלומדים פה שנה וחצי. שאל שאלה הגיונית, בסלוח אני אין כוח עליון, כן, מה הבעיה שלך? יש כוח עליון, הוא הוכיח שיש כוח עליון, הוא הוכיח שיש כוח עליון, אתה מרוצה מזה, זה בסדר?
לא, בסדר, לא משנה, נשאל אם אלוקים זה כוח עליון, זה שאלתי.
כן, אלוקים זה כוח עליון.
אתה אומר, היה שם איזה מופע זיקוקים יפה ומרשים מאוד. מסופר לך, אפילו בתנ"ך של היהודים, מסופר לך שחודשיים לפני זה הם עברו שם במצרים והיה להם שם מחשבים כאלה גאונים. עשו שם קצת בלגן ויכול להיות לך סתם בן אדם עם כוחות, או אפילו, אתה יודע מה, עשו סרט לפני איזה 30 שנה, מופע של תרומה, אתה לך תדע, אנשים עם טכנולוגיה יותר טובה, עשו לך שמה... אפקטים, אמרו לך קצת אותם, וישבו על זה קצת לפני זה, חודשיים לפני זה ישבו, הכינו, אתה יודע, ככה שייצא טוב, לקחו את החוקים שלהם של הבית משפט עליון, אמרו, שמו לך ככה, סדרו את זה פסוקים יפה, ויאללה, ועבדו עליך.
אז לפני 4,000 שנה דבר תודה רגילה שום.
איפה אתה יודע?
לפני 4,000 שנה, לא השם.
לפני 30 שנה לא דמיינו מה שיש היום בטכנולוגיה.
חזק אותו.
לא הבנת. זה לא איזה מישהו שהגיע מאדום ועשה את זה. לא יודע מאיפה. הנה, לפני 50 שנה לא דמיינו שהגיעו לחלל. הגיעו לחלל, מאיפה אתה יודע מאיפה הגיעו? אתה בא להגיד לי שבגלל שהיה שם אפקטים גדולים על הר סיני, אז... אז כל העם האמין, נכון, העם האמין, העם של מטומטמים, היו זקוקים, התלהבו, מה...
לפני 4,000 שנה, כל אחד, כאילו, זה לא הגיוני שדבר אחר עשה את זה, גם 40 שנה הם היו במדבר, הביאו לאמן. כאילו, זה לא, אי אפשר לעשות כזה דבר בתקופה הזאת. זה מצד הגיוני, אתה לא יכול לעשות כזה דבר.
זה הגיוני. אתה יודע,
נכון? חייזרים, נו.
נכון.
והרבה מראינים את זה. טוב, זה התחיל מסור אנשים, אותו משהו שצריך.
אתה יכול להגיד שזה
כמו סתם. זה לא, זה 600,000 אנשים.
זה כתוב לך בתורה, איך תאמין?
זה כי זה ירד מדור לדור. מה, הדור שלם שיקר להם ואמר להם, כן נכון, אבא שלהם, 600 אלף אבות יבואו לבנים שלהם, שזה הקרה ככה, זה לא הגיוני.
רוב העולם הם נוצרים, זה גם לא רואים מדור לדור, מהתחיל מהעשרה.
זה התחיל מהעשרה, זה לא התחיל מבד אחת.
זה לא
השני.
אבל הוא
כן, נו, הלאה.
לא.
אבק שריפה. בדלי סיגריות.
בדואים שעברו במדבר, אתה לא יכול...
יכול שמצאו.
כאילו, גם לא מצליח שזה לא משהו נכון. אז לא משהו, זה לא משהו, זה לא משהו, זה לא קיים. פשוט עוד אלף אנשים שיודעים את זה, אין דרך אחרת שאתה יכול לעבור. אם זה לא אמת. אני לא יודע, אני לא מבין בארכיאולוגיה, אני לא מבין בזה, אבל כאילו, אני מבין שזה מוכרח להיות שיש לנו אלף אנשים סיפרו את האמת לבית קרה. אין לי מושג אם זה מצוי או אמור את איזה שריד או משהו, לא יודע.
יש שהוא ראו 15 אנשים הולך על המים, סיפרו את זה. גם את המעמד הזה ראו 15 אנשים. זה שהם שיקרו לילדים שלהם ואמרו ש-6,000 ראו את זה, זה משהו אחר.
אבל איפה כל
ה-600?
לא
חייב ש-600
אנשים
להגיד,
כן,
ה-600,000
אנשים
האלה
ראו את זה. ראיתם את זה? לא.
או בפשטות כאילו, כן, שיקרו לך.
600,000 אנשים שיקרו, ולא אי אפשר פתאום לדחוף את הראש האלה לתוך המציאות.
זה לא שהם סיפרו, פשוט בא משה עם ספר שהיה כתוב שם וכולם האמינו לזה. בא מישהו, לא משה, בא איקס עם ספר התורה, הוא אמר שזה התגלה לו מהשמיים, שם היה כתוב 600 אלף איש, ואז כולם מצווה לספר, כולם סיפרו.
אז איפה 600 אלף אנשים
מהטלפון? בסדר, הם היו לפני 30 שנה, מה זאת אומרת? הספר, הם אמרו זה היה לפני 500 שנה, עכשיו צריכים לחבר.
אותם האנשים הראשונים, איפה הם רואים את 600 אלף איש?
האנשים הראשונים לא רואים את 600 אלף איש. הם באים שבא משה נותן להם את הספר, שכתוב, על אברהם אבינו גם כן משה סיפר להם, נכון? אז לא כתוב 600 אלף איש, כתוב שאברהם אבינו, אותו דבר מספרים על אברהם אבינו, מספרים על זה.
כן, אבל
אחרי שהם... לא הם, היה כבר 600 אלף איש, כולם היו בארץ ישראל גרו, בא עכשיו מישהו, נותן להם את הספר, אומר, הנה כתוב פה מעמד הסיני, ספרו את זה, ספרו. לא ראו את זה, הם גם לא אמרו להם שהם ראו את זה, אף אחד לא אמר, אתם ראיתם.
אבל מה זאת
אומרת? רק שנייה, אף אחד לא אמר שאתם ראו, באמת לא ראו, בא משה עם הספר, או לא משנה, איקס עם הספר, אמר להם, הנה זה הספר, זה מה שהיה, לפני 1,000 שנה זה היה.
אבל אם הטענה היא
שאבות אבותיכם
ראו את זה...
אבות אבותיכם כבר מתו, אי אפשר לשאול אותם.
אז למה לא שמעתם
מהם? למה לא מתו לפני 1,000 שנה? מה, נשאל אברהם אבינו, שמעת מהורים שלך?
אבא
שלך מספר לך, סבא שלך, סבא שלך,
לא סיפר, מה, לא חשבו
סיפר
שלך. כתוב בתורה שצריך לספר כל אחד, אף אחד לא סיפר, אף אחד לא מכיר, התורה שזה...
לא, התורה עכשיו נותן, ועכשיו מספרים.
אבל כתוב שבתורה שנתן אותה לפני 500 שנה, מה זאת אומרת עכשיו נותן?
לא, מה שבתורה עכשיו נותן לך את התורה, ואתה צריך לספר. ככה גם הכל התפשט, הנצרות התפשטה ככה, הכל התפשט ככה.
זה לא שקר כמו להגיד שהעשרה איש ראו את זה, ואז באמת אני צריך לבחור בעצמי, רגע, הוא אומר לי שהעשרה איש ראו את זה, אני צריך לחקור, עשרה איש, יכול להיות שהם עשו על זה ועידה וזה, כאן הוא אומר לי 600 אלף איש ראו את זה, איפה ה-600 אלף איש האלה? אני צריך לבוא ולראות אותם. אם 600 אלף איש ראו את זה,
זה מה שקרה מיתולוגיה, אתה מבין? גם היום אנשים אומרים את זה, מה, כל אחד עכשיו שמספר בליל הסדר, הוא באמת ראה את זה?
ספר!
עזוב
את הנוצרים, אבא שלך אמר לך, מה אבא שלך ראה את זה? הוא אמר לך לתת לך משהו.
אז אם הנוצרים היו אומרים...
קיבל את זה במסורת, והוא מספר לך מה. הוא באמת לא משקר אותך אבא שלך, הוא לא אומר לך אני ראיתי, הוא אומר לך בסדר.
נכון, אבל זאת אומרת, זה הולך אחורה לגובה של 600 אלף איש. אנחנו הולכים ישר לנקודת ההתחלה, נגיד לעומת 12 שלחים לעומת 600 אלף איש. בדור הראשון שמיד אחרי זה, או בדור שמקבל את המידע הזה, הוא צריך לשאול את עצמו. בסדר, 12 שלחים
יכול להיות... סליחה, אתה זה שעונה או מולי? שמתי לב. טוב, הלאה, תשאלו אותו, בסדר, תמשיכו.
טוב, קודם כל יש לי בעיה עם זה שעצם זה ש600 אלף אנשים ראו משהו, או חשבו שראו משהו, זה אמת וזה לא כי. לפני בערך 90 שנה נראה לי, עוד במלחמת העולם הראשונה, היה אירוע בפורטוגל ש-70 אלף אנשים, בערך 70 אלף אנשים, טענו, או רוב רובם טענו שראו נס ביחד, כולם היו ביחד, וראו שהשמש יצא מהציר וכאילו התחיל לרקוד והחליף צבעים וזה. עכשיו בינינו אני לא מאמין לזה וגם אתה לא מאמין לזה, אבל 70 אלף אנשים מאמינים לזה. אז עכשיו זה רק עניין של כמותי. פה זה 70 אלף, שם 60 אלף?
600
אלף. 600 אלף? אז זה לא הוכחה. זה יכול להיות, זה יותר נכון מבחינה סובייקטיבית מה אני רוצה להאמין, אבל זה לא... זה לא הוכחה לכלום.
אני לא יודע מה זה המקרה, זה הרבה כאילו...
במקרה אפשר לחפש.
יש הרבה מקרים כאלה שמה שנקרא סוגסטיה המונית, זה נקרא סוגסטיה המונית. סוגסטיה זה השפעה. יש דברים כאלה, ראו את הבתולה מתחילה לנזול דם, כל מיני שטויות כאלה שנוצרים. זה נקרא השעה המונית, זו תופעה ידועה בפסיכולוגיה, שהמון אנשים ביחד חווים איזושהי חוויה דתית לצורך העניין, וכולם מאמינים בזה, זאת אומרת, כל האנשים שראו מאמינים בזה, זה דבר שהוא... תפתח, תחפש בזה, וזה נקרא, לא זוכר, סוגסטיה המונית או משהו כזה.
במילים אחרות, אתה רוצה לסמוך על 70 אלף שוגעים?
אתה משהו שוגעים, אני מושש מאוד אלף שוגעים.
שאתה אמרת, זה בעיה פסיכולוגית.
נו, אז
זה יכול להגיד שאני אומר. זה מה שאני אומר, שאתה לך תדע, אז גם שם היה. היה סוגסטיה המונית, היה איזו התלהבות, ורקדו, ושתו. ואכלו שם, אני יודע מה, קצת סמי הזיה, ופה שם, וכולם ראו עכשיו, מה אתה עושה? בסדר, זה כבר סיפורי סבתא, מישהו ראה את המן הזה? זה סיפורים, אחד.
מה סיפורים?
אתה ראית את 600 אלף שאכלו את המן.
מה שאני צריך להגיד זה שזה נכנס, מה שאני צריך להכניס את זה. אתה יודע שהכניסו את זה, אז צריך
למשול
את הראש להם
עם 600 אלף אנשים. טוב, בוא נמשיך, הלאה. בסדר. שאל אותך שאלה טובה, בסדר, הלאה, נקסט.
40 שנה, זה לא...
40 שנה עקוד בדור. ואמר המתואב לבבן, נו, הלאה. נו, קדימה. עוד שאלה אחת, אנחנו מסתכלים מה קורה פה, אולי ניתן עוד בשביל לענות, כן.
אתה חוזר רגיל, אבל כאילו, אתה רואה כרגע היום לפי המדע, בוא נגיד, זה ככה יש יותר סיכוי שיש חייזרים. מאשר שיש ישות, כמו שאתה אומר שזה אלוהים. אז וואלה, קודם כל יותר נראה לי שיותר הגיוני. פשוט מה, חייזרים אמרו, בוא נראה, נעשה להם איזה משהו פה. נראה אם הם מאמינים בזה. באו, הגיעו חללית, עשו קצת טובות, נחמד, הביאו איזה עם. וואלה, עבדו עליהם. עכשיו הם בודקים אותנו עם מצלמות, מסתכלים עלינו איך אנחנו מגיעים.
בסדר,
אתה יכול
להגיד על
הכל תשובה. דבר אחד. דבר שני, כאילו, כל מה שקרה פה, זה יכול להיות באמת שבן אדם בתחילים 10 אנשים את התורה אמר שכל הסיפורים האלה זה, אנחנו יודעים שהרבה מהתורה זה לא תכלס כאילו מה שקרה, אלא זה כל מיני דברים רוחניים וזה. אז הוא אומרת עדיין מה שאמר להם, תנו, 600 אלף איש, זה רוחני, זה פה, זה שם. לאט לאט הדורות, הסיפורים האלה יותר ויותר נכנסו, ואחרי 2,000 שנה זה כבר חושבים שזה תכלס מה שקרה. אולי באמת פעם זה התחיל מ-10 אנשים, שבן אדם אחד בא אלה 10 אנשים, וואלה, קצת הרבב אותם. אנשים פעם לא היו כאלה חכמים. לאט לאט זה הפך לתורה, ככה, הרי גם ש... ישו עלה עם החמור
של
השמיים, אני יודע.
סרבבת בין ישו ומוחמד ועשית כבר סלט שלם.
וגם כאילו אנשים מאמינים לזה, איך זה קרה?
זה
עובד אותם.
כי זה
לא עבד בבום,
זה לא
עבד 600 אלף. טוב, בוא נעצור, הבנו את העיקרון, בסדר. הלאה. עוד שאלות בכיוון לעזבות ה-600 אלף איש ואת החזרים, הבנו. הלאה, עוד שאלות. עוד הערות לתשובה שלו. טוב, בוא נעשה סדר בתשובה שלו, נראו לה נספיק עוד בשולה.
דבר, דבר.
נו, מי זה שם, נו? מה?
אתה הופך
לסתום
מה שאתה אומר מה קרה. מה שאתה אומר לי, אמן 40 שנה, אתה יודע את זה. מה תורה, נכון? אתה יודע, יש מודלב, מה תורה? לא רק לי שהתורה מן השמיים, הוא חסה לי ש... כי אחרי שהיו צריכים להביא את התורה הזו שזה היה צריך לקרות. כשהביאו את זה, היה צריך שיש 800 אנשים ויסכימו על הדבר הזה. לא, פתאום להביא לך ספר, הנה, זה הספר הרי, כתוב, שהיה את הדבר הזה. זה לא היה ככה, כי זה צריך לקרות שבית האנשים האלה קרה, זה דברים האלה. שאתה מחליט מה שאומר שלך יפתור, אחרת אתה נגיד תביא ספר שאתה מכתוב איזה משהו שקרה. צריך שלא אמת את זה, נכון? אז זה כנראה שהכניסו את זה מתישהו, אז זה
באמת היה... תעמד את התנ"ך, תעמד אותו.
שבאמת, שאם אתה שהכניסו אותו...
תעמד אותו, נו.
כשהכניסו אותו, אז היו צריכים שפות כמה אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, הגידו לך שבאמת האבא שלהם ואותם אתם לא עושה את זה. וזה רגע לעשות את זה שגם.
טוב, בוא נעזוב את ה-600 אלף, די, הבנו את ה-600 אלף, די. די, עצור את ה-600 אלף, אנחנו נטפל ב-600 אלף איש, אל תדאגו. נטפל את זה בצורה מסודרת. עוד. מי שרוצה להגיד משהו בכיוון אחר לגמרי, יש לו משהו להגיד. טוב, בוא נעשה רגע סדר בתשובה הזו. תראו, יש באופן כללי שני כיוונים אפשריים לעלות על השאלה של תורה מהשמיים, ושניהם עלו, בוא נגיד, הופיעו כאן. כיוון אחד, רגע, תנו לדבר. כיוון אחד, אני לא עונה עוד. כיוון אחד זה הכיוון של מה שקראנו לשבור סטיגמוס, להסביר מה זה תורה ומה זה שמיים. זה הכיוון שעלו שתי החבר'ה הראשונים. כיוון שני זה מעמד הר סיני. זה כיוון, לגיטימי, צריך לדעת לטפל בו גם כמו שצריך. בוא נגיד שאין ספק שהוא הגן יחסית יפה על העמדה שלו, אבל אני אומר, צריך לדעת, אני אלמד לכם פשוט איך אומרים את זה וזהו, זה בצורה הכי פשוטה. זה כיוון שהוא גם כיוון, צריך לדעת לטפל בו. בסדר? אז יש פה שני כיוונים כלליים. אז הנושא של מעמד הר סיני, אנחנו נטפל בו אחרי זה, זאת אומרת, או היום, או בשבוע הבא, לא משנה. אני אסביר איך אומרים את זה בצורה שהיא יותר מתקבלת קצת מהצורה הזאת, אני אסביר גם למה הצורה הזאת היא לא שלמה. בכל מקרה, זה כיוון אחד, בסדר, לגיטימי, חוקי, מותר לדבר מעמד הר סיני. כיוון שני, זה מה שנקרא, מה שאמרתי קודם, זה כיוון של להסביר מה זה תורה, מה זה שמיים, לתת איזשהו טיעונים יותר, נקרא איזה רוחנים. בסדר? זה שני הכיוונים האפשריים. אז כאן, התשובה שלך, היה מעמד הר סיני, אבל תוך כדי תנועה, זה כולם לא שמו לב, כי זה נבלע במעמד הר סיני. ואתה ניסית גם להסביר שזה סדר, שזה טוב, כי אתה רואה שהכל טוב, יש מגמה של טוב. אז בתור שיטה, א', שמת לב שאף אחד לא שם לב לזה בכלל, שזה נבלע בלגן. והתשובה היא, הסיבה זה נבלע בלגן, כי אתה פה לא עבדת לפי הכללים. הכללים זה תפוס כיוון אחד, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, א', אולי זה מה שאתה להגיד, אבל זה לא היה מספיק, לא היה מספיק חד, זה לא היה מספיק מובלט. ניסית אולי להגיד, תראה, קודם אמרתי לך שהיה איזשהו כוח עליון שהוא התחיל את המהלך, ובית המהלך הוא טוב וכו' וכו' וכו'. זה אולי מה שניסית לעשות. אני חושב שהוא נבלע לגמרי, כי הוא קצת הדבק את שני דברים, לא בצורה שלכולם ברור הקשר ביניהם. אז לכן הם שכחו את הנושא, את הדבר שמידה מסוימת היותר חשוב ובעל ערך, ונדבקו לשטויות, זאת אומרת, ל-600 אלף איש, ועל זה ידבקו איתך. אז אני מניח שניסית להגיד שיש פה מגמה חיובית, והכוח העליון הזה זה לא סתם איזו תופעה חסרת ערך, אלא זה בא להוכיח, בא לתת פה איזה כיוון אמיתי, מגמתי, וזאת התורה, והיא הוכחה שהיא טובה. זאת אומרת שניסית להגיד.
אבל
למה אמרת
את זה?
לא, אז זה פחות טוב משל הלב, אני נתתי לך מה שנקרא, רוממתי את התשובה שלך יותר ממה שהיא ככה. אם זה לא עקרוני, אז אל תגיד את זה, אתה מבין? תגיד רק מה שעקרוני. כי זה סתם גורם, או שאף אחד לא מקשיב לזה, או שזה גורם להסחת דעת. זה לא טוב, תחליט מה אתה רוצה לדבר, דבר. טוב, באופן כללי הגנת לא רע על זה, למרות שעוד פעם יש מה לטפל בתשובה הזאת. כן, אני מוכן לשמוע עוד תשובה אחת. מה שסבינו עכשיו, כן, עוד תשובה אחת. אני הייתי שמח אם מישהו חושב שיש לו משהו להגיד שלא אמרו עוד. זאת אומרת, בכיוון שעוד לא דיברו. כן, מי עוד לא דיבר? אתה דיברת כבר? אתה דיברת כבר פעם?
לא, אבל לא נכנסתי
אף
פעם.
בתור עונש לא יתכן.
מה?
בתור עונש אז לא תביר.
אופיר.
אופיר?
אופיר.
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 טוב, יאללה, שקט. לא שמעתי כלום.
אני אומר, אספתי קצת כאילו עכשיו ממה שקראתי מקודם, אבל לא תכננתי להכין.
למה אתה מספר לי את כל זה?
יצא לי משהו יפה.
מישהו ראה את הטוב הרב המכוער? בדיוק. יש שם, יש, כל הסרט הזה שווה בשביל משפט אחד. הבנת? שמתאינו, אגיד לך את המשפט.
קסות אותו, מספר אחד.
טוב, כולם יודעים ש...
קיצור, רק קשקש, דירה. הבנת?
נסה לראות. לעולם הזה יש בורא, כן? עכשיו, למה יש לו בורא? אם נסתכל על הבריאה הזאת, כמה היא מושלמת ומסודרת, אי אפשר להגיד ש... היא נוצרה יש מעין, או היא נוצרה מאיזה מפץ, כן? אפילו ליתוש הכי קטן, אנחנו רואים שיש איזו מערכת מסודרת בגוף של כליות, של מערכת דם, כן? אותה, המערכת המושלמת הזאת, אתה לא יכול להגיד שהיא סתם. זאת אומרת, יש פה איזה, כגודל היצירה, ככל שהיא יותר גדולה, ככה גם היוצר הוא יותר גדול. זאת אומרת, יש פה איזה משהו על-טבעי, שיצר את העולם הזה. לא יכול להיות שבן אדם או טבע היה מעורב פה. טבע לא יוצר כזה סדר ברמה כזאת של עולם. עכשיו, גם התורה, יש בה את אותם אפקטים. היא מושלמת. היא נוגעת בכל הפרטים הכי קטנים של החיים שלנו, כן? בהנהגות החיים בעצם זה הכל על פי התורה, הכי קטנות. עכשיו, אנחנו רואים שהיצירה המושלמת הזאת של העולם בעצם מופיעה בתוך התורה, שגם היא מפורטת לאלפי פרטים שהם גם החיים שלנו. זאת אומרת, בהכרח אותו אחד שיצר את העולם, שיצר את היצירה המושלמת הזאת, בהכרח גם יצר את התורה, כי לא יכול להיות שהיצירה המושלמת הזאת מופיעה בתורה. זה בעיקרון הטענה הכללית שלי.
גמרת לדבר?
אני רוצה להסביר את עצמי יותר טוב, נראה
לי. רגע, גמרת לדבר?
בעיקרון. בסדר, דרך התשובות.
קודם כל אמרת, העולם נוצר בבום ונהיה לך זבובים ונהיה לך זה. אף אחד לא אמר שזה מה שהיה. נוצר עולם מזה יבחוש, והיבחוש הזה באבולוציה. שמעת פעם על אבולוציה?
מה זה נוצר עולם? מאיפה בא יבחוש? אתה רוצה להתחיל את השאלה של העולם
קדמון? נוצר מכלום שבכלום. מה זה משנה? ומאיפה הגיע האלוקים שלך?
עזוב, לא משנה איך תקרא לזה. תקרא לזה, לא יודע, זה כוח עליון, בסדר?
ברור שהעולם... זה אפילו בכל זבוב יש מערכת כליות.
נכון, אני אומר,
הסדר... מי אמר שהזבוב הגיע כמו שהוא?
מה אתה אומר?
הגיע כגרגיר חול.
בסדר, אתה לא סותר את מה שאני אומר. אותה מערכת חוקים, לא משנה איך היא הגיעה, היא מושלמת, מישהו הביא אותה, נכון? מישהו יצר אותה.
לא, זה תהליך
של... גם אם העולם כולו, גם אם העולם כולו אבולוציוני, זאת אומרת, הכל פה זה אבולוציה, גם השולחן הזה הוא אבולוציוני, זה לא משנה. המחשבה הראשונית היא של בורא, שחשב מחשבה אדירה, שיצר פה איזה משהו שהוא התפתח אבולוציוני. הרי המפץ הגדול, הוא לא סותר שום דבר בזה שיש כוח עליון שברא את העולם, נכון? אז אותו כוח עליון חשב על מפץ גדול, ודרך זה התהווה העולם, בסדר? אז אותו כוח עליון יצר את העולם בצורה של מפץ, זה לא משנה.
אני לא מקבל את זה, אבל עוד שאלה. אתה אומר, התורה היא מושלמת. חצי מהדברים שאתה לא מבין בכלל, פרה אדומה. זרוק קצת זה, תעשה פוקוס פוקוס, ואללה, טהור. מי בכלל שם, אפילו לא שם תמה, איך טהור? יש לך אלף דברים שאתה לא מבין.
קודם כל, אני גם אומר לך למה אתה טמא, אבל לא משנה. זה מה שאני אומר, שגם הדברים שאתה לא מבין, אתה רואה מאיפה שוחטים את הבהמה, ואיפה לאכול, וסימני טהרה וכזה. זאת אומרת, אם מתעסק...
יושבו לך חמישה אנשים, אמרו, יאללה, נעבוד עליהם, תחו פה, ואת זה אסור להם. למה? אסור להם. חיצטו אותך רק בכמויות.
אז אני מסביר שבריאת, ואותה בריאת העולם המושלמת, שלא הסכמת איתי עליה, אבל לא משנה, שאנחנו יודעים שהיוצר שלה הוא כוח עליון, היא כתובה באותה תורה שמבחינתי היא מושלמת. אוקיי, היא כתובה בתורה, זאת אומרת, גם אתה רואה שהמציאות...
בוא, מישהו אחר שיענה לך, הוא לא מספיק רציני, השואל הזה.
המציאות היא פועלת...
בסדר, הבנו, עכשיו מישהו אחר שיענה, מישהו קצת עם יותר... מישהו כמו ההוא שם. הנה, תן לה אולנו, זה טוב. אוהב, תראה, תן לה גם לדבר, נראה לך אותך. רק להגיד קושיות.
שמע, אתה
הוכחת לי
למה יש בורא. זה על הכיפה. אבל לא חכת לי למה התורה היא דווקא מהבורא הזאת. זאת אומרת, אולי אדם המציא אותה, וקודם כל אתה גם אמרת שהיא מושלמת, אמרת כאילו...
הלאה, מישהו אחר, נו. בסדר, הבנו, מישהו אחר.
כי אתה רואה שהחוקים, אתה רואה שהחוקים...
זה הקרדיט שנדע לך.
אתה רואה שהחוקים של העולם, אתה שומע...
לא, איך הוכחת שהתורה היא מושלמת? יורד לפרטים הכי קטנים.
כי החוקים של העולם... החוקים של העולם...
חבר'ה, יאללה, הלאה. מישהו שישה... חבר'ה, אתם הגזמתם, זה שבכלל לא מרביצים לו פה, זה אני לא מבין. באמת, אתם משגעים אותי, באמת.
מה צריך להרביץ
לך? זה בתוך רחמים צריך להרביץ לך. חבר'ה, אני לא מאמין שאתם פשוט מקשיבים, שואלים כל מיני שאלות, איפה הוא הוכיח לך שיש בורא?
לא הוכחת שיש בורא.
סליחה. מה לא? הוא הוכיח לך שיש בורא?
לא, הוא אמר, הם הסכימו על זה שהם לא הסכימו.
בסדר, אבל אם הוא הוכיח משהו, הוא הוכיח שיש בורא.
איפה הוא הוכיח שיש בורא? מה?
אתה אומר שיש סדר, אני יודע מה.
זה לא סדר, סדר, זה סבתא שלי עשתה, זה בורא. איפה את זה? מה זה?
לא, אבל מה שגם...
למה מה זה? רגע, למה?
תראה רגע, חמוד.
גם במהלך מסוים, אתה מביא למהלך, יש בורא.
נכון, אתה צודק שגם אין קשר בין א' לב', אבל א' בעצמו, מה זה? בקיצור, תשמע, אני ממש אצטער. אני בדרך כלל לא, מה שנקרא, נכנס חזיתית, מה שנקרא. אבל זה פשוט תעמולה, זה הכל, אין בזה שום... כלום! תקשיב רגע, זה... מה שהתחלתי לצחוק בעצם זה איך אתה מתלהב מעצמך, אתה... התורה היא כל כך מושלמת, מה מושלמת? מה מושלמת? כאילו אוסף קשקושים בשפה שאף אחד לא מבין, מה מושלם שם?
למה ההוכחה שלי שיש
בורא לא נכון? בגלל שיש סדר, אז מה? מי אמר שיש בורא? הרי זה מחלוקת מיליון שנה, האם הסדר הוא טבעי, כלומר, זה התחיל מהמפץ הגדול, ואחרי זה התפתח באופן אבולוציוני עד שנהיה סדר, זה כמו שאומרים כל המדענים לצורך העניין, לבין הדתיים שאומרים שזה... שזה סדר אלוהי. עכשיו יש את התירוץ, עוד פעם, זה מלא תיאולוג אנגלי במאה ה-17 המציא את ההוכחה הזאת. דוגמה, נגיד שאתה מגיע לירח ורואה שעון. יש לך שתי אפשרויות, אחד שהרוסי שהיה לפניך שכח את זה, לא משנה, זה לא היה במאה ה-17, זה אני אומר, או שזה נוצר לבד מהחול. מה יותר הגיוני, אתה מבין? כולם מצפים שתגיד שזה הרוסי שכח את זה. נכון, ברור שמצא שעון על הירח, אז הרוסי שכח את זה. אבל העולם זה לא שעון על הירח, יש פה סדר הגיוני של התפתחות. אז בסדר, זה שהעולם מסודר, זה עוד לא חכה שיש לו בורא. זה נכון שאומר הרמב״ם שהדרך להכיר את הבורא זה דרך להסתכל על נפלאות היפות והגדולות שהוא עושה. אבל זה בהנחה שאתה מבין שיש בורא. אתה רואה שרמב״ם יש ספר בורא נבוכים כזה שמנסה להוכיח שיש בורא, והוא לא מסתפק בזה, תראה כמה העולם יפה.
סימן ש... אבל דרך החומר, מאיפה בא החומר הזה?
לא משנה, אני בא להגיד שזה לא, אתה לא יכול להגיד שאם העולם יפה, כמה שמן שיש לו בורא, וזה הוכח. ב', שלב ב', אתה, אחרי שגמרת להתפעל מהתורה, שאף אחד לא רואה שם את הדברים יפים שאתה רואה, אם תפל בכל הפרטים, יופי. גם הספר הוראות של, אני יודע מה, של בית הסוהר באשדוד תפל בכל הפרטים, אז מה? וב' איפה אתה רואה את העולם בתורה? זאת אומרת, עשית בכלל סלט שלו ואמר, כן, את העולם היפה הזה כולו רואים בתורה. איפה? איפה רואים את העולם היפה בתורה? איפה תסביר לי איפה הירח של צדק נמצא בתורה? כן, איפה אתה רואה אותו שם? איפה אתה רואה את העולם בתורה? מה?
מה, אתה רוצה עכשיו התפרטות של כל דבר?
לא, איזה התפרטות? תגיד דבר אחד שאתה רואה בעולם בתורה. מה, תראה לי...
הבריאה של החיות ושל העצים ושל
מה, העניין. שכתוב, ספרים את זה?
כן.
אתה עושה צחוק. זה מה שאתה מתכוון. אז זה הוכחה שזה תורה מהשמיים, כי מישהו הצליח כתב אלוהים ברא חיות.
אתה לא הסכמת אותי על הנחת יסוד שיש בורא לעולם.
לא הוכחת כלום, אמרתי שיש סדר בעולם, אז מה? ובית נגיד, כמו שאמר החבר, יש בורא בעולם. אז בגלל שכתוב בתורה אלוהים ברא שיש ברא אלוהים, אז זה אומר שהתורה שהבורא נתן.
לא, כי...
אולי גם אצל ישו כתוב ישו נתן את התורה, אני לא יודע מה, מה זה משנה?
אתה רואה שההתנהלות של המציאות מוזכרת בתורה.
אז מה, גם בקוראן היא מוזכרת, ובכתבי הוודו ובכתבי נברא, אז מה? אז אולי זה נכון. לא ראית כלום.
התיאור המושלם של המציאות בתורה.
אתה אומר שהוא מושלם, אני אומר שזה מישהו עם דמיון די עלוב אפילו. מה? כי כתוב אלוהים בראשית בראשית שמיים ותארץ, אתה טוב ובוא, יופי. בהודו כתוב בודה קפץ עם חברה שלו ויצא דג.
זה הוכחות שאתה קולט אותם, אתה מקבל אותם בחושים.
למה מקבל אותם בחושים? מה כתוב? שאלוהים ברא את העולם, מה?
אלוהים, ועם ישראל שחוזר לארצו, ועם ישראל בגלות, ועם זה...
זה כל התורה, פסוק אחד מסכן, או שניים, עם ישראל חוזר לארצו. עכשיו רואים את כל היופי בכל התורה.
לא, אבל זה דברים שקרו במציאות שהם לא הגיוניים.
עכשיו הולך לכיוון שלא דיברת עליו קודם, וזה שיש פה איזה פלא נסתר שיקרא עם ישראל. יופי, תפסת את השיטה של החבר שלך. יפה, אתה סוף כבר מתחיל לדבר לעניין אולי, אבל... תראה, זכות, זה היה ממש תעמולה. זה לא היה בזה שום בשר, אתה מבין? גם הטענה, תקשיב רגע, גם הטענה הראשונה שלך, זה לא טענה, זה לא טענה שנשמע טוב. נשמע טוב למי שמשוכנע, תראה, לשכנע את המשוכנעים זה הדבר הכי קל בעולם. אבל בן אדם, אתה יודע מה, אפילו לא צריך להיות מאוד אפיקוירס, סתם כל בן אדם עם שכל חופשי, לא יקבל בחיים דבר כזה, זאת אומרת, סתם קשחש לו, אתה מבין? אין בזה שום טענה, אתה מבין? לא אמרת כלום, זה היה תעמולה, זה מה שאני מנסה להגיד. לכן, מה שקרה, בדרך כלל לא נכנס חזיתית במישהו, אבל פה זה פשוט היה תעמולה. עכשיו, זה מפחיד אותי שבן אדם חושב שהוא יכול, מה שקרה, למה שנקרא, ליחצן את התורה ולחשוב שזה יעבוד. אולי זה באמת מה שקורה היום, שהכל יחצנות, אתה מבין? זאת אומרת, אתה צריך פשוט, צריך אולי כמה זמרים שיגידו שהתורה זה מהשמיים, וכולם יאמינו לזה. עכשיו, אתם בכלל משגעים אותי, מה? איך אני צריך להגיד לו את זה? אף אחד פה לא, כולם יושבים, אתה יודע, כמו... כולם יושבים מהם באדישות ושומעים את התעמולה הציונית הזאת. כאילו, בכלל בלי... בסדר, נכון, נכון, כן. רואים, כל היופי מופיע בתורה. איפה אתה רואה יופי בתורה? אני לא מבין. מה? טוב, בקיצור. תשמע, זה לא לפי הכלים שדיברנו. הכלים שדיברנו זה אומר להביא טענה, הנחת יסוד שנשמעת וקובלת. הנושא של העולם סדר זה לא מספיק חזק. וההמשך הוא בכלל לא נובע מזה באופן ישיר כמו שאמרו לך, אתה מבין? אתה אומר, טוב, התורה מטפלת את כל הפרטים, זה לא הוכחה לכלום, מבין? זה לא, אתה צריך יותר ביקורת עצמית, אתה צריך יותר ביקורת עצמית, לא להגיד דבר שהוא, עוד פעם, זה ממש תעמולה, זה לא... טוב, נצטער על ההסתערות החזיתית, אבל אני אומר, זה... גם הם חיממו אותי, הם חיממו אותי, כי אף אחד לא אומר לך כלום, תמיד כולם מקשיבים בסבלנות כזאת, שזה פשוט, פשוט מעליב. מה? זה אי אפשר ככה. טוב, בוא נראה, טוב, מספיק עם התשובות לעכשיו, טוב. טוב, באופן כללי, כמו שאמרתי, יש שני כיוונים לתשובה הזאת. עכשיו, בוא נראה. טוב, אז למעשה יש כיוון אחד של מעמד הר סיני, כיוון שני, מה שקראתי לו, יש פה סטיגמות. ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה ככה, אני אענה את שתי התשובות האלה, אני אספיק אחת היום, כנראה אחת בשבוע הבא, אני תכף חושב איזה אני אתחיל. מה?
אפשר שאלה מקדימה?
כן.
ניסוח יותר מדייק לשאלה?
לא משנה. אני תמיד אומר שהשאלה, הניסוח של השאלה הוא לא משנה בכלל. אתה יכול לענות מה שאתה רוצה. אתה היית בשיעורים הקודמים?
כן, כן, כן. ואז מה? ואז את זה שאני עונה...
תגיד מה שאתה רוצה.
לא שאלו אותי בכלל.
זו בלך, לא שאלתי.
ואז
הוא ייתן
לי ניסוח
לענות למה שהבנת. לפעמים אתה יכול גם לנצל את זה לטובתך ולענות על מה שאתה יודע. אתה מבין? בעיקרון, השאלה היא חלק מהתשובה, אני לא תמיד. שאלו אותך, תסביר לי למה יש תורה מהשמיים. אתה יכול להבין את זה כל כיוון, זה זכותך, אין שום מה עם זה. טוב, אז אמרתי, אני הולך לענות פעם אחת בצורה של מה שנקרא, להסביר מה זה תורה ומה זה שמיים, פעם שנייה בצורה של מעמד הר סיני. אחרי זה, מה שנעשה כנראה בפעם הבאה, זה משהו שאתה לא יכול לעשות החוצה, כי זה לא משהו ש... אתה כן יכול לעשות החוצה, אבל צריך הרבה זמן, כי זה משהו שלוקח יותר מאשר רבע, 10 דקות של תשובה. וזה להגיד באמת איך אני יודע שאנחנו צודקים, שהיהדות צודקת. אני רוצה פעם אחת, אני אגיד לכם מה יש לי להגיד ב... איך אנחנו יודעים שאנחנו צודקים, שהכיוון הכללי כולם יודעים פה, בסדר, דרך עם ישראל וכו', אבל צריך לדעת גם את זה לנסח כמו שצריך. אז בואו נטפל עכשיו בשאלה של מעמד הר סיני. איך מסבירים את מעמד הר סיני? פעם הבאה אני אתחיל כמה דקות ולהסביר מה זה, איך מסבירים את המושג תורה מהשמיים באופן, מה שקרה, באופן רוחני, מה שנקרא, ואחרי זה אני אעבור ישר ל... איך אני, מי אמר שאנחנו צודקים, מה שנקרא? זאת אומרת, איך אנחנו באמת יכולים לדעת שאנחנו צודקים? אז אגב, הרבה התשובה של מעמד הר סיני. תראו, בוא נתחיל מזה שזה תשובה מעצבנת. אני אגבר על התשובה של ה-600,000 איש, כן? מבינים מה אני מדבר, נכון? כן. דבר ראשון זה תשובה מעצבנת. אפילו אם היא נכונה, נגיד לצורך העניין שהיא נכונה ואפשר להוכיח אותה, היא תשובה מעצבנת. בוא נגיד ככה, אף אחד לא מקבל אותה, כמעט. כי גם אם היא נכונה היא מעצבנת, למה היא מעצבנת? כי היא טכנית. זאת אומרת, אתה מוכיח באופן טכני שהיה משהו, אבל כיוון שכולם אמרו בו, זה מעצבן אותך, כי א', גם אם היה משהו, אז מה? וב', גם מי אמר שהאוכל זאת אותך, מי אמר שהוא אמר, מי שאמר שהוא לא אמר וכו', בסדר? אז למעשה, אני למד אותך איך כן עולים על, איך כן עולים על מעמד הר סיני. איך אני יכול להוכיח שהיה מעמד הר סיני? ואני משתמש גם במה שעכשיו שמענו פה, אבל בצורה אחרת קצת. בסדר? אז בואו אני קודם נותן הקדמה קצת, אחרי זה אני מסביר. תראו, באופן כללי יש שלושה שלבים. שלב א', שלב ב' ושלב ג'. אני אתחיל איתכם למעשה בסדר שקודם נסביר את מה שהחבר שלי מסביר, ואחרי זה את שלב ב' וג'. אבל באמת, כשאתה מדבר החוצה, אתה צריך לעבוד בסדר הפוך. צריך להתחיל קודם. אתם, אני אדבר איתכם כמו שמדברים. כמו שמדברים החוצה, אבל תבינו שמה שהוא אמר זה מספר 3, זה הולך תשובה שלישית. למעשה צריך להגיד, אני אגיד לכם איך אומרים את זה החוצה, וזה הסדר שאני אומר. טוב, אז אתה שאלת אותי, מי אמר שהיה מעמד הר סיני? מאיפה אני יודע שתורה מה שמע? אני אומר, תראה, בוא נראה שהיה מעמד הר סיני. ואני אראה לך שלא יכול להיות שלא היה מעמד הר סיני, עם כל המשמעויות שלו של תורה כמו שאנחנו מבינים אותה היום. בסדר? טוב. אז קודם צריך להגדיר מה זה המושג מעמד הר סיני. בואו נתחיל קודם העובדות. העובדות הן שלפני איקס שנים, עכשיו לא אכפת לי אם איקס זה 3,000 או 3,500 או 2,500 או 4,000. לפני איקס שנים מופיע במרחב הזה שנקרא ארץ ישראל, עם, כבש את כל השטח והתיישב בו. זה מוכח ארכיאולוגית. זה לא יכול להיות שזה היה 15 אנשים, כי בשביל לכבוש את השטח מדן ועד באר שבע, אז אתה לא יכול 15 אנשים. אתה צריך, לא יודע, 100, 200, 300, 400 אלף איש. גם אם לא היה 600 אלף, אבל אתה צריך הרבה אנשים. זה לא משהו שאתה יכול לעשות עם חצי, עם 15 איש. עכשיו, זה מוכח ארכיאולוגית. אני בכלל לא מעניין אותי מאיפה הם באו. יכול להיות שבאו ממצרים, יכול להיות שבאו ממדיין, יכול להיות שבאו מאמריקה, יכול להיות שבאו מהשמיים, זה לא משנה. מה שמוכח ארכיאולוגית, זה שלתוך השטח הזה הגיעו איקס אנשים, כבשו את כל השטח והתחילו לחיות פה. זה ממש רואים, יש תרופה קטנית צרופה, תקופה ישראלית. האנשים האלה, על פי כל העדויות וכל המחקרים ועל פי כל המסורות והכתבים, התנהגו על פי הקודים שקרובים למה שאנחנו קוראים היום תורה. אני עכשיו לא מתווכח אם יניחו תפילין של רש"י או תפילין של רבנותם. בסדר? זה לא אומר שהחוקים שלנו יהיו בדיוק כל דבר, למרות שאני כן חושב כאן, אני חושב שהחוקים שלנו בדיוק החוקים שלנו. אבל זה לא משנה לי, אני עכשיו לא הולך להתעסק בקטנות ולהגיד שדווקא הם עסקו בכל פרט כולל עירובי תבשילים, אבל זה ברור שהם התנהגו על פי הקודים החוקתיים שהיום אנחנו קוראים להם תורה. רואים את זה ממקוואות שרוצים, רואים את זה ממסורות, רואים את זה מאיך עמים אחרים תפסו אותם, שהיה להם בית מקדש, מה עשו בית המקדש, כל הדברים האלה הם מתאימים לדברים שקוראים תורה. עכשיו, התרבות הזאת שהאנשים האלה לצורך העניין יצרו או חללו או היו שייכים אליה, היא הלכה אחרי זה במשך ההיסטוריה והפכה להיות התרבות האוניברסלית. עם פרטים כאלה אחרים, אני אומר עוד פעם, לא עם כל, לא ב-100% במובן של הפרטים, אבל המציאות המוסרית הזאת, שהיא מגולמת על ידי מה שאנחנו קוראים בחוקי התורה, היא היום הפכה להיות המציאות התרבותית האוניברסלית. זאת אומרת, הנושא של שבת, הנושא של שחרור עבדים, הנושא של כולם שווים מפני החוק, הנושא של שלום יותר חשוב מלחמה. תראו, כל הפרטים האלה, אני מדבר על זה פעם בערכות אולי דווקא בשבוע הבא, אבל כל העקרונות המוסריים האלה, שהם היו ייחודיים ובעולם העתיק הם לא היו בכלל, האנשים האלה התנהגו לפי החוקים המוסריים האלה, והחוקים המוסריים האלה אחרי זה הלכו ולמעשה יצרו עולם שבעיקרון מתנהג על פי החוקים המוסריים האלה. אנחנו רואים בדולר כתוב In God We Trust, ובסין היום אימצו את הקודים המוסריים מבחינת חוקתיים המוסריים של התרבות המערבית, שזה התרבות של היהדות. אז זה, דבר הזה אי אפשר לחלוק עליו. זאת אומרת, זה מציאות שוודאי קרתה. עכשיו, בתור אנשים רציונליים, אנחנו מבינים שכל דבר יש סיבה. לא יכול להיות שזה קורה סתם. זה משהו צריך לגרום לזה. עכשיו, יש גם עוד עיקרון שקרה עיקרון הבינוניות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאם זה תופעה טבעית, אז דווקא עם אחד בכל העולם, הוא פתאום יגלה את האור. אלא חייב להיות משהו שגורם לדברים האלה לקרות, בסדר? לסיבה שגרמה לתרבות הזאת להופיע כמו שהיא, אנחנו קוראים מעמד הר סיני. תכף אני אסביר למה. אני צריך להבין עוד פעם שמעמד הר סיני זה בשלב ראשון לא מושג ארכיאולוגי, זה מושג רוחני. זה בא להגיד האירוע שגרם לתרבות הזאת להופיע. לזה התרבות הזאת קורה, שהיא קוראת לאירוע הזה מעמד הר סיני. בסדר? אז עכשיו הדבר הראשון צריך להבין, היה מעמד הר סיני, לא יכול להיות שלא היה מעמד הר סיני. בגלל שרואים את התוצאה, סימן שהייתה סיבה, וכיוון שאנחנו חושבים רציונליים, אתם יכולים להגיד שלא היה בכלל סיבה. אז תגיד שמעמד הר סיני היה שנתיים שבאו 18 מחשפים חייזרים ממאדים, בסדר, לא מתווכח איתך. אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה מה שתגיד, אין לי שום בעיה. הדבר עצמו קרה ככה, והוא יצר את התופעה הזאת. על זה אי אפשר להתווכח, לכן היה מעמד הר סיני. זה שלב א'. עכשיו אני עובר לשלב ב'. שלב ב', עכשיו בתור אדם...
מה כן היה? מה זה אומר? היה מעמד...
לא יודע. התוצאה יש.
מעמד רוחני.
לא יודע. תכף אני אדבר על מה היה. אבל זה לא מעניין אותי מה היה באמת. היה X שגרם את מה שאני מכיר. מה שאני מכיר זה נפלא. זאת אומרת, היה X שגורם את נפלא. בסדר? ל-X שגורם את נפלא, אני קורא מעמד הר סיני. בסדר? אתה אשמח לך למה אני קורא את זה מעמד הר סיני. אבל מצד האמת, זה לא משנה לי כל כך. זאת אומרת, תקרא לזה מעמד עמק מדיין. בסדר? זה בכלל לא משנה לי. היה תופעה X שגרמה את Y. וזה מה שמעניין אותי עכשיו. בסדר?
זה היה לפני זה כאילו? נגיד תרבות...
תרבות, כן. היה תרבות מהים האגאי של אנטלנטיס שהם העבירו להם את זה. יופי. מה זה משנה?
לא,
זה
לא
נותר
רק
מ-600 אלף אנשים. אני לא יודע, אף אחד לא יודע. הדבר הראשון שהופיע זה ה-X אנשים האלה עם התרבות. לפני זה אף אחד לא ראו את זה, נכון?
לא, אני לא יודע.
כן.
איך אני יודע את זה?
כי זה מה ש... הרי זה מה שאמרו, לא מוצאים אותם בשום מקום, פתאום מופיע לך בארץ ישראל.
לאברהם ראה את התרבות?
אברהם אתה לא יכול להוכיח אותו מדעית. ואדם ישראל אתה יכול להוכיח מדעית. כי היה פה עם שלם שישב במקום הזה 3,000 שנה. אתה יכול לראות את זה ארכיאולוגית וכולם יודעים את זה. ויש את כל הכתפים שכל העמים מסביב שזה היה. אברהם אבינו זה מיסטיקה. אני יודע אם אברהם אבינו או לא. אולי אברהם אבינו עבר להם. מה זה משנה? אני אומר עכשיו, זה בכלל לא אכפת לי מה היה. קודם. אני יודע מה אני רואה בעיניים. אני רואה עם עם תרבות מסוימת שהתרבות הזאת מופיעה אחרי זה בכל העולם. לסיבה שגרמה לזה להופיע, אני קורא מעמד הר סיני. עד כאן ברור. יופי. עכשיו אני אומר, חבר'ה, תשאלו אותי אולי בסוף, אז יהיה הרבה יותר יעיל. אני הרבה יותר שלב א', מה אתה רוצה?
לא, אתה אמרתי דבר שאני לא מסכים
איתו. מה אתה לא מסכים?
מי אמר שבכלל זה עם ישראל התחיל את הערכים האלה?
זה לא עם ישראל.
אתה אומר שהתרבות הישראלית בעצם קורה בכל העולם, מי אמר?
טוב, זה אין לי בעיה להסביר, אני אסביר לך את זה בשבוע הבא שנדבר באופן כללי על כל זה, חבל לי הזמן לבזבז עכשיו, אבל תשובה, בגלל שבפתח של האום כתוב פסוק ממך ולא פסוק לא מהקוראן ולא מכתבי הוודו ולא מה... לא יודע מה של ההודי. ככה, תסתכל בכל מקום, תראה את כל העקרונות המוסריים של עם ישראל, תראות המופיעים בכל העולם, אני אסביר את זה בשבוע הבא עם הרבה פרטים, אם אתה רוצה. חבל, חמוד, חבל הזמן עכשיו.
הייתי איתה בתורה, והם עכשיו
הם היו ראשונים. הם היחידים שראו את זה אצלהם, אתה מבין? אתה לא רואה את זה בשום מקום אחר בהיסטוריה, אז למה ש... אולי הם לא היו יחידים, אולי גם האסקימוסים היה להם את זה, אבל בינתיים הדובים אכלו אותם ונעלמו. אז אתה לא יכול... אי אפשר לדעת, אתה מבין? אלה היחידים שנשארו. נסביר עוד פעם. לגבי הנושא של ה... מה שקרה, המוסריות של עם ישראל שהשפיע על העולם, אני אוכיח את זה בשבוע הבא שיהיה לי זמן לנושא הזה, נטפל זה ממילא. לגבי זה שרק עם ישראל היו, תראה לי עוד עם אחר, לסינים היה, למי היה את התרבות הזאת, אני לא מבין. מי שמר שבת, מי, אני יודע מה, איזה עוד דברים, אני יודע מה, כולם יושבים בפני החוק, ביוון, לא כולם יושבים בפני החוק, היה עבדים, היה אדונים, היה משרתים, אצלנו, החוק הוא לכולם, גם לעבדים, גם לגרים, לכולם יש את החוק. יש כמה עקרונות מוסריים שיהיו רק בעם ישראל, מה אתה רוצה? אני אסביר את זה, בשבוע הבא אני אתן לך רשימה שלמה, בסדר? טוב, בוא נמשיך, כי אנחנו לא יודעים כמה נסיקח שעות, כמה נסיקח כמה דקות. טוב, הלאה. שלב ראשון, הבנתם? יופי. בוא נה, אולי נגמור את הכל, שלו את הכל ביחד, זה יהיה הרבה יותר יעיל. נו, תענה, תגיד, מה?
אתה אומר שמועמד הר סיני גרם לתרבות להופיע בעם
ישראל? אני אומר ש-X גרם לעם ישראל להופיע. אני קורא ל-X מועמד הר סיני, אתה רוצה לקרוא לו זה...
ה-X הזה גרם לתרבות הזאת להופיע בעם מסוים, שזה גרם...
לא יודע.
או שזה גרם להפיץ את זה.
לא, זה גרם להופיע בעם ישראל. טוב, הלאה, זה היה שלב א', מה עכשיו? זה היה שלב א', שלב ב', עכשיו מעניין אותי מה זה האירוע הזה, למה אני מעניין אותי מה האירוע הזה? כי האירוע הזה הוא אירוע מכונן בתולדות האנושות, אני עוד פעם, בשבוע הבא, אין לי בעיה, ניתן הרבה יותר דוגמאות למה עם ישראל השפיע את המוסר שלו על כל האנושות, בסדר, אבל נגיד צורך העניין שאנחנו מקבלים את זה, זה אירוע שמשנה את הפנים של האנושות. בצורה הדרגתית, כמה אלפי שנים, זה אירוע שמשנה את הפנים של האנושות. לכן אני, בתור אדם שמחפש אמת, מחפש שלמות, אני רוצה להתעניין מה קרה שם. עכשיו, אני הולך לחפש כל האינפורמציה שאני יכול על ה-X הזה שגרם לעם ישראל להופיע. ברור עד כאן. עכשיו, אני מחפש, 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 ויש לי רק מקור, יש לי מקור אחד מעניין, שבו האנשים האלה בעצמם כתבו מה היה שם. עכשיו, היום, כיוון שכולנו חשדנים וחושבים שיכולים להחזיר אותם בתשובה, עכשיו הולכים להקשות איזה קושיות, אבל זה מה שעושה היום כל ארכיאולוג, זאת אומרת, הוא עכשיו רוצה לחקור את התרבות האינדיאנית בדרום אמריקה, חפש, אני לא יודע אם היה להם כתב בכלל, היה להם כתב חוטים חבלים כזה, אני חושב. אז הוא מחפש מה כתבו אנשים מהתרבות הזאת על עצמם, זאת אומרת, איך אתה יודע על משהו, על משהו, לחפש את כל מה שאנשים של אותה תרבות כתבו, יצרו, עשו, נכון? אז אני רואה שיש איזשהו יצירה תרבותית של עם ישראל, שקוראים לה התורה, ששם כתוב מה היה מעמד הר סיני. אז אני קורא ואז אני יודע מה היה, אבל כשאני קורא, עוד פעם, תבינו את הקאץ' פה, אני בכלל לא קורא בצורה ארכיאולוגית, זאת אומרת, זה, אני לא מעניין אותי אם היו שם 600 אלף איש, או 599,999, זה בכלל לא מעניין אותי אם זה היה במדבר סיני, או שזה היה בערבות מואב, זה פשוט לא אכפת לי בכלל. אכפת לי איך האנשים האלה תפסו את האירוע, אתם מבינים את ההבדל? כי גם אם נגיד ש-600 אלף איש זה מספר מיסטי לצורך העניין, כמו שהמהר"ל מסביר, ש-600 אלף איש זה מספר מיוחד, כן? או שתגיד שקוראים לזה הר סיני, כי הוא דווקא שפל מכל הערים, כמו שכתוב במדרש, אז זה בכלל לא הר גבוה, לא צריך לחפש את זה בסנטה קטרינה, זה בכלל איזה גבעה. זה בכלל לא משנה לי ארכיאולוגית פה נמצא הר סיני, זה משנה לי איך התרבות הזאת בעצמה תופסת את המאורעות שגורמים לעוצמה הזאת להופיע. ואני חושב שאני לומד את התורה, אני לא לומד אותה בכלל בצורה ארכיאולוגית, אלא בצורה לימודית. זאת אומרת, אני אומר, כמו שאני מבין את זה, אז עכשיו, כדי להופיע את העוצמה הזאת שאותה אני יכול לראות בעיניים, צריך שהעם הזה יצא ממצרים, כלומר שהוא יגדל אצל המציאות שהיא מוסרית הפוכה ממנו. וצריך שיקרו עוד כל מיני מאורעות, וצריך שיהיו שם 600 אלף איש, לא במובן הארכיאולוגי, אלא במובן הרוחני. צריך מסה מסוימת קריטית של אנשים. צריך שהם ישמרו חוקים מסוימים. צריך הרבה דברים שגורמים לתופעה הזאת להופיע. עכשיו, סליחה? אני אומר עוד פעם, הכל אצלי זה הסתכלות לימודית. א', בוא נגיד, העוגן ההגיוני שלי זה שהתופעה קיימת. אתה לא יכול להתווכח איתה. יש עם ישראל עם החוקים האלה והוא השפיע על כל העולם. בסדר? זה העוגן ההגיוני שלי. עכשיו אני חוקר את העובדות. זאת עובדה, זה אי אפשר להתווכח. עכשיו אני חוקר את העובדה. אני רוצה לדעת על העובדה הזאת כמה שיותר, נכון? איך אני עושה את זה? אני בודק את כל הפורמציה שיש לי על האירוע, על העובדה, על המציאות הזאת, נכון? אז אני מסתכל, מה אנשים עליהם עצמם כתבו על זה, ואני לומד את זה. אני עכשיו מסתכל, אוקיי, כתבו שיש 600 אלף איש, והם עמדו מסביב להר, והיה קולות וברקים, והיה חולי. כנראה שמתכוונים להסביר לי איך דברים כאלה קורים. אז אני עכשיו יוצא מתוך הנחה, שמה שהיה שם, באופן רוחני מתאים למה שכתוב בתורה. זה שלב ב'. לכן, התורה בשבילי היא כלי לימודי שדרכו אני עכשיו מסביר לעצמי איך קורות תופעות כאלה כמו עם שמופיע פתאום מאי שם ומשנה את כל ההיסטוריה. אחרי שאני קראתי את זה בצורה לימודית, עכשיו אני שואל את עצמי כמובן גם את השאלה המתבקשת, מה באמת היה באופן ארכיאולוגי? והתשובה אני לא יודע. וגם אפשר להוכיח את זה, כי לא היה סרטי וידאו אז, וגם היה סרטי וידאו הייתם אומרים שבישלו אותם. אז אתה באמת לא יכול לדעת מה היה. אבל כיוון שיש את האפשרות, או שזה היה ככה או שזה לא היה ככה, אז יותר קל לי למה זה כן היה ככה, כי למה לא למעשה? זאת אומרת, בוא נגיד באופק כללי, יש סברה שמה שתיארו זה בערך מה שהיה. עכשיו גם שים לב, עכשיו מגיע השלב שלך, זה התנא דמסייע לך. עכשיו שים לב שאם תחשוב קצת תראה שזה דווקא הגיוני זה היה ככה. עכשיו אני אסביר לכם את השלב שלך. הבנתם מתי השלב שלא מגיע? שלב שלא מגיע בתור תנא דמסייע להווה אמינא. זה הכל. ואז היא נשמע אחרת. בכלל בתור שיטה שרוצה להעביר מסר, תעביר אותו תמיד לא בצורה מוחלטת, אבל בצורה של שאלה. תגיד, אוקיי, באמת אנחנו לא יכולים לדעת מה היה שם. אבל בוא תראה, זה הרבה יותר סביר. כמו שמישהו פה אמר משהו על הסביר, אולי הוא. נראה לי שאתה אמרת סביר, נכון? נכון? אתה. כן? זה דווקא דבר יפה. זו שיטה נכונה, גם, היא גם אמיתית, בגלל זה היא נכונה. כי באמת אני לא יכול להוכיח ארכיאולוגית מה היה שם. אבל זה הרבה יותר סביר שמה שהיה שם, זה פשוט מה שכתוב שהיה שם. זה הרבה יותר מתקבל על הדעת. עכשיו תראה שלא רק סתם מתקבל על הדעת, אלא בוא נראה לך שבאמת אם היית חושב זה לא יכול להיות אחרת. עכשיו אני אסביר את מה שחזרתי לשלב א', אני אסביר אותו כמו שצריך. בסדר? הבנתם איפה אנחנו עומדים? יופי. אז עכשיו אני אראה לך שלא יכול להיות שלא היה מעמד הר סיני באופן כללי כמו שכתוב בתורה. באופן כללי, לא באופן פרטי. באופן כללי כמו שבתורה. אני לא מתווכח עם 159 אלף איש ולא 600 אלף. זה לא מתייחס לפרטים. באופן כללי היה שם מסה גדולה של אנשים שיצאו ממצרים, ראו את מעמד הר סיני, הלכו במדבר 40 שנה, אכלו את המן, נכנסו לארץ ישראל. כל מה שכתוב שם באופן כללי נכון. עכשיו אני אוכיח שזה לא יכול להיות לא נכון. עכשיו, הקאץ' בלהוכיח את זה, זה באופן כללי הוא הגן יפה על התיאוריה שלו יחסית, אבל הוא לא הסביר אותה בצורה מספיק, נקרא לזה, מסודרת. הקאץ' פה זה לא להתחיל מההתחלה לסוף, אלא מהסוף להתחלה. אני אסביר. זה מה שיקרא אינדוקציה מתמטית, בלי להפחיד את אלה שעשו נקודה אחת במתמטיקה ונכשלו. אבל כן, אז אינדוקציה מתמטית זה אומר שאתה מוכיח את השלב הראשון, ואתה מוכיח שכל שלב גורר את השלב הבא. זה העיקרון. אז העיקרון זה ככה. הקאץ' פה, וזה לא הדגשת, אמרת את זה, אבל לא הדגשת את זה. הקאץ' פה זה מה שכתוב בתורה והגעת לבנך. זה הקאץ'. זאת אומרת, זה לא סתם משהו שכתוב באיזה ספר שחבר'ה לומדים מדי פעם, אלא יש מצווה חיובית שלפחות פעם בשנה האבא יקרא לילדים שלו ויגיד להם מה שכתוב פה נכון. זה לא משהו שנתון למה שנקרא להתנדבות, זה לא התנדבותי, זה חובה. שהחובה הזאת כולנו רואים, זאת אומרת כולם פה ישבו בליל הסדר, גם חילונים ישבו בליל הסדר. כל יהודי פעם בשנה יושב ואומר לבן שלו מה שכתוב פה, הוא לא אומר אני ראיתי. אני אישית קיבלתי מאבא שלי שאמר שהוא קיבל מאבא שלו וככה עד סוף אחורה. זאת אומרת, התפקיד שלי זה רק להעביר את השלב הבא, זה הכל. אני לא צריך להגיד שלא ראיתי את זה בעצמי, כי באמת לא ראיתי את זה בעצמי, אני לא ראיתי, אני רק... מה שאני יכול להעיד וזה, אין לי שום ספק בזה, שאני שמעתי את זה מאבא שלי בדיוק ככה. זה התפקיד היחיד שלי. עכשיו, שאתה עובד אחורה, אז אתה מגיע למה שהחבר שלנו קודם אמר, וזה שאתה לא יכול להתחיל לשקר פה. בגלל שאם באמת לא הייתה מצווה שהגעת לבניך, אז תגיד בסדר פה, כמו שאני ניסיתי להגיד, מרחו פה, מרחו שם, כולם התחילו להגיד ביחד, התחילה לאט לאט להתפשט. אז כתוב 600 אלף, שאף אחד לא יתרגש. אבל זה לא בדיוק ככה, כל אחד יש לו מצווה להגיד, אני אישית שמעתי את זה מאבא שלי בדיוק במילים האלה. ואז אם אתה הולך אחורה, אתה לעולם לא יכול להגיע לנקודה שזה התחיל. כי נגיד שהצלחנו לרמות עכשיו 100 איש שכולם ישקרו כמו במהפכה הקומוניסטית שכתבו את ההיסטוריה. אבל גם הקומוניזם לא הצליחו, תמיד האבות היו קורצים לילדים, זה לא באמת מה שאומרים פה, זה, האמת היא אחרת. אז, כמו שהוא אמר נכון, כן, את, כתוב שם שהיו 600 אלף איש, אז נגיד שהוא 10, אז הבן ישאל את אבא, תגיד לי, אבל איפה כל השאר 590 אלף נעלמו? כן, זה לא יכול להיות, משהו פה לא הולך. אז לכן, למעשה, הכל מתחיל מזה שכל אחד שומר על החוליה שלו, וזה לעולם לא יכול להתחיל אחרת. לכן זה סביר שזה מה שהיה כך. שאני אתן לכם עוד טענה יפה שצריכים לטעון בעניין הזה, שנייה. עוד טענה יפה שצריכים לטעון בעניין הזה, וזה, בוא נחשוב רגע, הפוך. נחשוב שאנחנו עכשיו נבנת את זה מהמעמד הר סיני, אנחנו 600 אלף איש, יוצאים ממעמד הר סיני, אנחנו שושבים שומעים את הראש, איך אנחנו נדאג שעוד 3,000 שנה יאמינו לנו? בוא נחשב הפוך. אנחנו עכשיו רואים עכשיו, לא יודע, תופעת, אלוהים בא מתגלה לכל עם ישראל, 3 מיליון איש, כולנו רואים, כולנו רואים. עכשיו אנחנו אומרים, חבר'ה, אנחנו נורא רוצים שגם הבנים שלנו 3,000 שנה יאמינו לנו. אבל איך, מה נעשה? אנחנו כבר נמות. אז מה נעשה? בוא נחשוב מה הטכניקה היותר יעילה להעביר את המסר הזה. תחשוב, תראה שאין טכניקה אחרת. כל דבר אפשר לזייף, לצלם את זה אפשר לזייף, להקליט את זה, לרשום את זה על אבנים, בהירוגליפים, הכל אפשר לזייף. הדבר הכי שאתה לא יכול לזייף זה עדות. עדות מפה לפה, למי אבא שלך? זאת אומרת, אבא לא משקר את הבן שלו, גם כי יש כאלה. נגיד ש10% מהאבות שקר את הבנים, אבל 90% לא משקר את הבנים. אם תחשוב טוב, אני לא הצלחתי לחשוב, וגם לא הצלחתי שמישהו יגיד לי, שום טכניקה אחרת שיכולה לשמר אירוע במשך אלפי שנים. תחשבו, אני בכלל שתגידו לי. בואו נסתכל להפוך, תראו שזה הדרך היחידה, אין דרך אחרת פשוט. כי זה הדרך היחידה שפשוט אי אפשר, מה שקרה, אי אפשר אחרי זה לפרוך אותה. אז לכן, משה רבנו, תכף אתה יכול לדבר, משה רבנו השתמש בטכניקה היחידה האפשרית פשוט, כי אין טכניקה אחרת, לפחות אני לא מכיר. גם עם כל האמצעים המודרניים, אמרתי, כל דבר אתה יכול לזייף, לוידאו, קלטות, מה שאתה רואה, מה שאתה עושה, הכל אתה יכול לזייף ולרמות. כן, מה רצית להגיד?
עדיין לא מסביר את
הדרך,
באמת השרשרת באמת מתחילה.
מתחילה מהאמת.
אז בסדר, אבל...
זה הכל, באופן מוזר.
מה שהוא אמר בהתחלה.
שמה? שיכול
להיות באמת מצב,
שאפילו בן אדם... בוא נגיד שאתה בן אדם אחד ואני הבן שלך.
אוקיי.
יופי, מה אתה אומר לי? רגע, חיים של שכן. אתה משקר אותי בגדול ואני אידיוט ומאמין לך. אבל הבן של השכנים לא שמע את זה והוא לא מאמין, והוא הרוב.
אבל כל הקטע של העם הזה...
רגע, עוסף את העם הזה, בוא נדבר על הנקודה שמתחילים. כמה יהודים יש בנקודה שמתחילים? עכשיו, יש אחד
שמשקר...
לא, אני שואל אותך, עזוב, אנחנו הולכים אחורה עכשיו. אנחנו הולכים מהדור הזה. שנת תשעה אחורה. בוא תגיד לי לשיטתך מתי זה התחיל.
אפילו בזמנו של משה.
יופי, בזמנו של משה. כמה אנשים היו בזמנו של משה שזה התחיל? לא, לפי מה שלפי התיאוריה שלך, מה שקרה, התיאוריה הספקנית שלך.
התיאוריה הספקנית שלי יכולה להתחיל אצלו הרבה שנים אחרי.
רגע, מתי שאתה רוצה.
אוקיי.
תתאר לי את התיאוריה הספקנית שלך. אנחנו רוצים היום, תגיד לי מתי אחורה זה התחיל. באיזה שנה בערך?
בן אדם אחד השתגע.
מתי?
לפני 1,000 שנה.
יופי. כמה יהודים היו אז?
עדיין, אחד.
היה רק יהודי אחד?
כן.
לפני 1,000 שנה כבר היה.
הקים משפחה?
שרגע חמוד. לפני 1,000 שנה היה המון יהודים. אבל נגיד של 1,000 שנה היה יהודים. בסדר. יהודי אחד הקים משפחה, יופי, כן. ואז הוא אמר להם...
המשפחה שלו הפכה להיות עם ישראל.
רגע. עכשיו הוא ישב אליה לסדר עם המשפחה שלו, עם הילד אחד שהגיע לשנתיים וילד אחד התינוק. הוא אמר להם, אנחנו כבשנו את ארץ ישראל, והיינו בהר סיני ואכלנו את המן. הוא אומר, כן, איפה אנחנו? זאת אומרת, מי זה? אנחנו ואימא כבשנו את ארץ ישראל. איך זה? לא יכול להיות פשוט. באמת לא יכול להיות. אי אפשר, באמת אי אפשר לשקר פה, זה נקודה. אבל זה מעצבן, לכן אני משאיר את זה תמיד בסוף. זה תנא דמסייעא. זאת אומרת, אתה יכול להגיד זה בסוף בתור משהו שוב? וואלה, איזה תיעוד, אתה מבין? אבל אתה לא יכול להתחיל עם זה. כן. מה?
עדיין לא ענית על 70,000 אנשים
מפורטוגל. אין לי בעיה עם 70,000 אנשים. בגלל שזה הוא ענה לך בעצמו יפה מאוד. אתה מדבר על אירוע חד פעמי, אתה צודק, זה יכול להיות. אבל פה לא מדובר על זה שרק מעמד הר סיני, מדובר על תהליך שהתחיל מיציאת מצרים, לפני יציאת מצרים, ונגמר שכבשו את הארץ. אתה לא יכול לחלוק את זה שכבשו את הארץ. עכשיו, הם אכלו 40 שנה מהמדבר, הם הסתובבו בכל מדיין, קראו להם את הים, קראו להם את הירדן, היה להם, היה שם, בקיצור, כיוון שזה מה שהמאורעות נמשכים על המון זמן וכוללים המון פרטים. וזה אתה לא יכול לעשות בסוגסטיה המונית, אתה מבין? אתה יכול לעשות יום אחד, מאורע אחד, אחד.
זה אתה לא יכול להיות במשך הזמן עוד דברים שעסקו לתורה.
העדות שלנו על מעמד הר סיני כוללת הכל, אומרים, יצאנו ממצרים, קרא לנו את הים, והבנו את בית הבחירה, כל מה שאתה אומר, דיינו.
כל 500 שנה עשיתו, ושכחתי לציין את זה. לא יודע מה קרה.
לא, אי אפשר, אני רוצה לומר משהו אוגר. נגיד שבסדר, אז כמה יהודים יש בקטע של שכחנו לציין את זה?
המנהיג אומר את זה.
אני צריך להגיד לבן שלי, תראה, המנהיג הזה מבלבל במוח, אף אחד לא אמר לי את זה, הוא ממציא את זה, שכחנו לציין, ואלק, מה שנקרא. לך תשכנע שני אנשים עכשיו להגיד דבר אחד. בחיים לא תצליח, בטח לא יהודים, יהודים סתם, דבר שתגיד להם יש להגידו הפוך. נכון? כן, עוד מישהו? כן. אבל זה הנכון, אם רק אני הייתי אומר את זה לבן שלי, אז הוא אומר, רגע, אבל למה הבן של השכנים לא יודע את זה? אבל כיוון שכל הילדים של עם ישראל שומעים את זה באותו זמן כל שנה, אז לכן פה אי אפשר לשקר, הכמות בשנה, אתה מבין? אתה לא יכול להתחיל את זה, כי אתה יכול למצוא 20 אבות שקרנים, אין לך בעיה למצוא, אבל 600 אלף אבות שקרנים,
היום... כל 20 אומרים לילדים שלהם שיש
לו הלכה למים. לא, הם אומרים ש... לא נכון. הם לא אומרים שהם שמעו את זה עדות בעצמם, שמישהו ראה את ישו הלכה למים. הם אומרים שזה מסופר שיש לו הלכה למים.
מי המערין והגנלת אמרו, כולם אמרו.
אבל זה לא נכון, זה לא נכון, חמוד. זה ההבדל העקרוני, וגם זה ענו לך יפה. ההבדל העקרוני הוא, אנחנו מדברים על אירוע שנמשך 40 שנה וראו אותו 600 אלף איש. ופה מדברים על אירוע שלקח 5 דקות וראו אותו 3 אנשים. זה, אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין. האנשים האלה שאתם מספרים לא אומרים שהם שמעו את זה עם טריעייה. הם אמרו שסיפרו להם את זה 3 אנשים שהם סומכים עליהם. אתה מבין? העדות עצמה היא על כלום. מבין? טוב, יאללה חברים, זהו עד כאן. השבוע הבא אתם לא צריכים להכין כלום.